אוקיי. קיצר, אז מה שאני מנסה לעשות היום זה, קודם כל, המטרה הראשונית זה להיכנס לתת איזשהו מבוא מתודי לאופן שבו לוינסקי קורא את הגמרות. והמבוא המתודי הזה, המטרה שלו היא גם, אני מקווה, לנסות להעביר משהו מהתרומה שהדבר הזה יכול לתרום לנו כלומדי גמרא. ברמה שזה יכול לתת איזשהו פרספקטיבה רעננה על מישהו ש... כאילו, התיעודים של לוינס והאופן שהוא מסביר את האופן שבו הוא קורא את הגמרא, יכולים אולי לתת לנו איזשהו... כאילו לרענן את האופן שבו אנחנו בעצמנו ניגשים לקרוא, אז אני מניח שנראה, אני מקווה שאני אוכל לראות שיש זיקות מסוימות בינו לבין איך שלא יודע, קריאה למדנית או ישיבתית של הגמרא, מצד אחד, מצד שני הפרספקטיבה שלו היא כאילו קצת שונה, אולי גם קצת מוזרה. אני מקווה שמצליח כאילו לקבל את בוא נגיד, זה סוג של עמדה נפשית כלפי הגמרא שהיא מולידה את הקריאות, אם אני מבין את זה נכון. ואני מקווה שנצליח לשכנע שיש בזה משהו וגם לתת איזשהו תיאבון כאילו לקראת לראות את הדבר הזה קורה בפועל. כאילו, ואולי, אם נספיק, אולי גם נקרא איזשהו הדגמה קטנה היום. וגם דבר אחר שאני מתלבט כמה להגיע אליו וכמה אולי הוא יהיה יותר חלק מהלימוד שלנו בהמשך, לנסות לתת איזשהו מבוא הגותי ללוינס, אני לא בטוח שזה כאילו אולי נאסוף את זה דרך הקריאות בעצמן, אז זה תלוי בכמה זו ניקח לנו החלק הראשון של השיעור. אז קודם כל, ממש כמה הערות ביוגרפיות, למרות שהכל אפשר למצוא כאילו באינטרנט אני מניח, אבל לוינס נולד בליטה בתחילת המאה ה-20, בשנת 1906, נפטר ב-1995, זאת אומרת הוא חי בערך כמעט את כל המאה ה-20. יש לו היסטוריה, ההיסטוריה האינטלקטואלית וההיסטוריה האישית שלו היא די מעניינת. זאת אומרת, הוא למד אצל הוסרל והיידיגר, שהם שני הפילוסופים, כאילו שני פילוסופים מאוד מאוד חשובים במסורת הפילוסופית. כאילו, הוסרל ייסד את מה שנקרא פנומנולוגיה, והיידיגר הוא התלמיד הגדול והחשוב שלו, אחד מהם לפחות, וכאילו בטח מבחינה תרבותית הוא כאילו הדמות הכי, התלמיד הכי מרכזי. אז לוינס כאילו הלך, הוא מתאר את זה שהוא הלך ללמוד אצל הוסרל וגילה את היידיגר בעצם. זאת אומרת, היידיגר היה סוג של סלב פילוסופי בזמנו, כאילו היה סטאר כזה. גם כנראה שוב דמות אקסצנטרית מרשימה, כנראה גם לא יודע, מאוד דיברה לסטודנטים צעירים, כאילו משהו מאוד, משהו קצת עוקצני אולי. מה שקרה, כאילו מה שהפך את כל העניין ליותר מסובך, זה שהיידיגר בשלב מסוים, כאילו לא בשלב זה, כשהנאצים עלו לשלטון, היידיגר הביע תמיכה בשלטון הנאצי, וגם שנים אחר כך, אחרי שכאילו התבררו נוראות השואה, וזה הוא לא התנער מהתמיכה שהוא תמך במטה, יש לך הערה, מה זה? תראה לי לדעיין
שעשוי כבר,
כן.
הוא
יכול להיות שהוא מנסה להצדיק את עצמו, אבל הוא לא כאילו אמר, הוא לא התנער באופן, זאת אומרת, שוב, יכול להיות שאפשר לגלות כלפי איזה סלחנות, יכול להיות שלא. בסופו של דבר, מה זה?
בנדל בנטורי, אחר כך כותבים במאי פילוסופיה, שהפילוסופיה הייתה צריכה את היידיגר שיתמוך בנאצים בשביל להראות שהפילוסופיה רעה או משהו כזה.
אז כאילו, אז באמת, מה, לזה בנטורי? הטענה הזאת שהפילוסופיה רעה היא אולי חלק מהטיעונים הפילוסופיים של לוינס באיזשהו, כאילו, לא להגיד את זה בצורה כזאת חריפה, אבל חלק מרכזי מההגות שלו בעיניו זה תגובה למה ש... קרה, כאילו למה שהוביל את היידיגר לתמוך בנאציזם, ולנסות לתאר פילוסופיה שהיא לנסות לתאר, כאילו, כמו שהוא אומר, הוא חייב הרבה לצערו, הוא חייב הרבה להיידיגר, ככה הוא מתנסח. והוא מנסה לייצר פילוסופיה שהיא במובנים מסוימים פילוסופיית נגד להיידיגר, ובמובנים רחבים יותר פילוסופיית נגד באופן מסוים למסורת הפילוסופית המערבית בכללה. זאת אומרת, יש לו כאילו וזה אולי הוא לא כל כך מיוחד, זאת אומרת, הרבה פילוסופים אחרי הגל, נגיד, עשו כאילו מהלך כזה. אבל קיצור, אז זה דבר שאולי נתעסק בו בהמשך יותר, אולי פחות. אבל ודאי שהשואה וההליכה שבי אחרי איידיגר, ואחרי זה סוג מסוים של התפקחות, הם חלק מרכזי בהגות של לוינס. מי שקרא את העמודים ששלחתי מהספר של ויגודה, הוא גם מדבר על זה, כאילו על הפולמוס של לוינס מנהל עם איידיגר. אני חושב שזה יהיה פחות משמעותי מבחינתנו באופן כללי. זאת אומרת, יכול להיות שנידרש לאיידיגר, יכול להיות שלא, אבל זה לא, כאילו, זה לא הדבר שאני הייתי רוצה להדגיש בהגות שלו. אחרי השואה, לוינס היה מנהל בית ספר של הקיך, בית ספר יהודי. יש תיאורים יפים על זה שהוא היה צועק על אנשים שלא קמו לתפילה. כהן, כן, הוא היה מנהל כנראה די קפדן. ובשלב מסוים, מסיבות כאלה ואחרות, הוא מחליט, כנראה משכנעים אותו, והוא חוזר לכתיבה פילוסופית שהוא התחיל בה ועזב אותה באופן כזה או אחר, עזב אותה מבחינה רשמית, ומפרסם את הספר הראשון החשוב שלו שנקרא קוליות מאינסוף, ספר שמכניס אותו לעולם הפילוסופי ולתודעה הפילוסופית, והוא כאילו מה שנקרא מגנום אופוס, כמו שאומרים, כאילו זה הספר הכי גדול שלו והכי הדוק שלו, למרות שאחר כך ההגות של לוינס מתפתחת ומשתנה, זה עדיין אולי הספר הכי סדור והכי מאורגן, ואחר כך הכתיבה יותר פרגמנטית כזאת, כאילו בצורה של מאמרים, ולמרות גם הם מאוגדים לספר. בכל אופן, זה מבחינה ביוגרפית קצרה, מתומצתת. עכשיו, היכרות של לוינס עם התלמוד, כנראה שהיה לו איזשהו חינוך יהודי בסיסי, אני לא יודע להגיד בדיוק באיזה רמה, אבל מה שמכניס אותו בצורה כאילו יותר עמוקה ללימוד תלמוד, זה המפגש שלו עם מר שושני. מי שמכן, מן הסתם, כן, חלקכם או כולכם שמעתם עליו. אין הרבה מידע עליו, כך שכאילו מן הסתם שמעתם את זה, כן? הוא היה דמות מסתורית, כנראה בן אדם, רואה את שנייה, נקרא ציטוט קצר של רוזנברג עליו, כנראה בן אדם גאון בצורה בלתי רגילה, ובן אדם שלא היה, לא נענה לאף תבניות, מסגרת חברתית, התמקמות מרחבית כזו או אחרת, זאת אומרת, כאילו הוא היה בישראל, בצרפת, הוא גר אצל לוינס, כאילו היה השן אצל לוינס פעמיים בשבוע למשך תקופה בבית שלו. והוא היה כנראה בבית של לוינס, הוא היה, או בין היתר, או בכל מקום שהוא היה, הוא היה מעביר שיעורים שמתארים אותם כסוג של חוויה אינטלקטואלית, לא יודע מה, כאילו מאוד מאוד חזקה, שהוא היה מלמד כאילו כמה שעות ברצף, בצורה המיוחדת שלו, באיזשהו לא ברור, כאילו אין הרבה תוכן, יש בעיקר תיאור חווייתי. ובאיזשהו מקום הקריאה של לוינס את התלמוד, כך הוא אומר, זה איזה מין ורסיה חלשה ופחות מרשימה של הקריאה של שושני, בוא נגיד ככה, כאילו אפשר לפחות לתאר את זה ככה במקומות מסוימים. מה זה? ככה בחלק מהמקומות לוינס מתאר את זה. האופן שבו הוא קורא את התלמוד נגזר ממה שהוא למד משושני, הוא פחות ידע ממנו ופחות כאילו וירטואוז ממנו, וכמו שהוא אומר, הוא גם מתעסק בעיקר באגדות, כי הוא אומר שהוא מעדיף לשוט בים התלמוד קרוב לחוף, זה ההתבטאות, אחת ההתבטאות שבו מסביר. זאת אומרת, הוא צריך בשביל ללמוד הלכה, צריך כנראה יותר שירים, גם כן ניסוח שהוא אומר, והוא קורא אגדות, אבל המתודה היא כנראה איזושהי גרסה לוינסית של המתודה של שושני, ועם העולם הפילוסופי של לוינס בעצמו גם כן, כאילו נכנס לפנים. עכשיו, אחת השאלות המעניינות, זו שאלה מעניינת עד כמה לוינס כאילו הוא הוגה יהודי, וכמה חיבור יש בין הקריאות התלמודיות שלו לפילוסופיה הכללית שלו. הוא בעצמו מאוד מאוד התנגד שהגדיר אותו כפילוסוף יהודי, זה לא עשה לו נחת, כן? הוא רצה, הוא כאילו, השיח הפילוסופי שלו, הוא התאמץ מאוד לשמור אותו בתוך העולם הפילוסופי, ושהטיעונים שלו יהיו טיעונים פילוסופיים. לצד זה יש את הקריאות התלמודיות שהן כאילו כתיבה יהודית שלו, ואפשר לדון ביחסים בין הדברים האלה, שזה גם פחות יעסיק אותנו, ונכתב על זה מן הסתם הרבה. כאילו הדוקטורט של ויגודה מתעסק בקריאות התלמודיות, והוא נושא לטעון שחשוב להכיר אותם בשביל להבין את ההגות של לוינס, אבל כך או כך, יש להם גם, יכול להיות שהם לא היו באים לעולם, באות לעולם בצורה הזאת, או בכלל לא, אם לא היה את הכנס שבהם הם נאמרו. זאת אומרת, בפועל, הקריאות התלמודיות הן הרצאות של לוינס נתן בכנס שהתקיים פעם בשנה, אם אני לא טועה, שכינס הרבה אינטלקטואלים צרפתיים יהודים, וחלק מהמסורת של הכנס היה שלוינס, החל מהכנס השלישי, אני חושב זה היה, לוינס העביר קריאה תלמודית כל פעם בנושא של הכנס, והקריאות שלו גם הוכתבו, כאילו הוא ניסה למצוא טקסטים שלדעתו מדברים על נושא הכנס, כנראה שהוא עשה את זה בכוונה בצורה מוזרה, הוא בחר כנראה טקסטים שנראים לחלוטין לא קשורים לנושא הכנס, והראה שהם כן קשורים, זה חלק מהניסיון שלו להראות שהתלמוד הוא רלוונטי, אולי גם חלק מהשעשוע וההנאה שלו בלימוד, אבל בכל אופן הקריאה שלו היא מתאימה את עצמה לנושא הכנס. ומה עוד יש לומר על זה? וזהו, זה במסגרת הזאת זה נאמר, ויכול להיות שלוינס לא היה מתעסק בתלמוד, אם הוא לא היה, או לפחות לא היה כותב עליו בצורה סדירה, אילולי הכנסים האלה. מה שכן, נגיד, לוינס גם העביר שיעור ברשי על התורה, כנראה, לא יודע, באיזה מסגרת, כאילו, בבית ספר שהוא ניהל פעם, הוא העביר שם קבוע שיעורי רשי על התורה, זאת אומרת, היה לו חשוב כנראה להורות יהדות, אבל זה פחות מבחינת כתיבה, כאילו, ופרסום, הדברים שלו התבססו באמת בעיקר על ההרצאות האלה. אני לא חושב שהוא כתב ספר שנועד להיות יהדות כפילוסופיה יהודית בפני עצמה. אז באותו כנס, בכנסים האלה היה באמת קריאה תלמודית וקריאה תנכית של פילוסוף בשם אנדרי נהר, שהוא קרא, הוא תמיד לימד תנך, אז היה חלק מהמסורת של הכנס. אז זה, ובקריאות עצמם רואים כאילו מדי פעם הוא פונה לאנשים בכנס, הוא מתייחס למה שהם אמרו, הוא מצר על מה שהם אמרו, וזה חלק מהייחודיות של הקריאות התלמודיות. אז זה מבחינת המבוא היותר חיצוני. עכשיו, כדי להיכנס לדברים, אז נפתח באיזשהו תיאור. אגב, מישהו מכם קרא את הדפים של, את ההקדמה של סקר לכם? מה זה? אז אני חושב שיש שם, כאילו, אנחנו לא נתייחס מטבע הדברים לרוב מה ש... כאילו, לכל מה שאני אומר, אז אני אביא, כאילו, חלק מהדברים מההקדמה שם, בעיקר ציטוטים שמובאים שם, וגם במקומות אחרים. אז קודם כל, אני אומר שוב, המטרה היא להיכנס לאווירה שאימנה לוינס קורא את התלמוד. חלק מרכזי באווירה הזאת היה באמת הדמות של שושני, שכנראה עמדה באיזשהו מקום לנגד עיניו, הוא נזכר מדי פעם בקריאות, אז וזה גם מקשר אותנו לתיאור שרוזנברג מתאר בו את שושני, מקשר אותנו באופן כללי לאווירה שלנו כאן, לחיבור הזה בין הפילוסופיה לתלמוד. אז ככה רוזנברג מתאר אותו באחד התיאורים שלו. הוא אומר כך, כי אותו גלילי שהגיע לבית המדרש של הרב חסדא, כי אותם זקנים הנעלמים שאנחנו פוגשים מדי פעם בפעם בתלמוד ובזוהר, כך היה מורי. הוא היה סוקרטס, כצירה שהקצה בנו, שלא נתנה לנו להירדם באשליית הדעת, והכריחה אותנו לחפש את הנסתר והסודי. הוא היה סוקרטס ללא אפלטון. אז קודם כל התיאור הזה, כן, הוא משתמש בציטוט שראינו בסוקרטס, שסוקרטס העיד על עצמו שהוא צירה, נכון, שהוא עוקצת או זהוב שעוקץ, איזה הבדלים בתרגומים, אבל זה היה התפקוד של סוקרטס. גם הר שושני היה בעיני רוזנברג סוג של בן אדם כזה שלא נותן לך מנוחה, כן, כי מה זה?
זה רוזנברג?
שלום רוזנברג. כן, כן, הוא אחד מהאנשים שלמדו אצלו, כאילו הוא משתתף באותו... הוא היה כנראה, קיצור, הוא היה גם, כולם, הוא היה קרוב אליו גם בצורה אישית, אבל הוא עובד גם על פרסום מסוים של איזשהו כתבים שהוא השאיר אחריו, כנראה יש מעט מאוד ובצורה מאוד מאוד לא קריאה, אבל הוא עובד על זה. בכל אופן, הוא ממקם אותו כאן באמת כסוג של סוקרטס יהודי, והוא מעמיד אותו, כאילו, הוא מוצא גם דמויות תנאיות שמזדהות עם הדבר הזה, כן? זאת אומרת, זה בדיוק מין שילוב מיוחד כזה, נכון? בין פילוסוף ותנה, כן? זה מה שהוא היה בעצם. במקום אחר, רוזנברג אומר באמת שאם הוא, כשהוא מדמיין תנאים, כשהוא מדמיין את הגאון מווילנה, אז הוא אומר, כאילו, אני יודע בדיוק איך הוא היה נראה, אני רק מומר שושני, כן? ככה הוא אומר. זה נמצא בוויקיפדיה, כציטוט שהוא אמר בעזרת, אתם יכולים לראות את זה. אז אז זה הדמות של מר שושני, וגם כאן, וגם הוא אומר כאן איזושהי אמירה מאוד מאוד מרומזת על אופן הקריאה שלי. זאת אומרת, ההנחה של שושני שיש איזשהו, נכון, לחפש את הנסתר והסודי. זאת אומרת, זו קריאה שמבקשת בתוך התלמוד, כנראה עם איזושהי יכולת אינטלקטואלית מאוד מאוד רחבה, הוא היה חופר בתלמוד, בהנחה שיש לתלמוד איזשהו אלמנט סודי שחבוי בתוכו שצריך לחשוף אותו, כן? זאת אומרת, הפנייה לטקסט היא מתוך כאילו נבירה בתוך הטקסט שהיא חסרת מנוחה, כן? שהיא כל הזמן מאתגרת את עצמה ודורשת מעצמה כאילו להיכנס יותר לעומק, שהתנועה הזאת היא חיפוש של הנסתר והסודי, שננסה לתת לו קצת איזשהו המשגה בעיניים של לוינס בקטעים שנקרא אצל לוינס. עכשיו, הזכרנו כבר, בשיעור הקודם דיברנו קצת על החוויה שלנו את התלמוד. אני חושב שבאיזשהו מקום, גם כאן האופן שבו שושני מתואר, וגם האופן שבו, כן, ההשלכה שלו, שבעקבותיו אנחנו נתאר את התנאים והמוראים שאנחנו לומדים, התלמוד בעצמו הוא סוג של מטרד, אני חושב, בשביל הלומד, נכון? אני חושב שזו חוויה, שוב, שגם חוויה של הלמדן הרבה פעמים היא כזאת, נכון? אתה קורא סוגיה, היא בלתי מובנת, נכון? היא פותחת בפניך איזשהו משהו, איזשהו חידה בלתי פתורה, והיא בלתי פתורה באופן כזה שכנראה לעולם לא תמצא לתשובה מספקת, נכון? כאילו, הלמדנות כל הזמן תקרא שוב את אותה סוגיה ותנסה להבין, וכל הזמן יהיו קושיות חדשות, וכל הזמן, וכשאתה מתעסק בסוגיה, אז הסוגיה הזאת היא סוג של זבוב וקצני, נכון? סוג של מטרד, נכון? כל הזמן, נכון? יש כתיאורים רומנטיים כאלה של הלמדנות, שכל הזמן הסוגיה נמצאת לי בראש, ודורשת ממני איזשהו כאילו פתרון, איזשהו מענה. וההליכה הזאת בתוך הסוגיה, ההליכה המתמדת הזאת עם הסוגיה בתוכי, והמפגש הזה, אני חושב זה גם כן חלק בעצם מהמתודה שאולי שושני, כפי שאני אנסה, כמו שאני אנסה להראות לוינס בוודאי, ניגש דרכה אל הקריאה, אל הקריאות התלמודיות שלו. ואני חושב שוב שיש כאן איזשהו זיקה מסוימת גם עם גישה מסורתית אל הקריאה בתלמוד, אבל היא נעשית מתוך כאילו עולם מושגים אחר, מתוך פרספקטיבה אחרת. אז זה דברים יחסית מבואים, ועכשיו ניגש לקרוא בלוינס עצמו. עכשיו, אז נפתח בכמה באמת תיאורים ארס פואטיים, מתודולוגיים של לוינס מתאר איך הוא ניגש אל התלמוד. הציטוט הראשון נקרא מהקטע המודגש, כן? רואים דבר? לא כל קוראים את ההדגשה. אבל מה זה? להאמין בחוכמתם, ככה נפתח, כן? המדפסת לא הכי מדגישה את ההדגשות. אולי טיפה לפני, שורה לפני שהוא מדבר על שושני. הוא אומר, כלומר גם כי הוא קרא למורה הדגול של עמדני, שבהגיעי להוראתו בגיל מאוחר לא רכשתי ולו מעט מזהר מידענותו. הוא אומר רק שהייתה לו שיטה תובענית לקריאה, שיטה הממהנת לקבל כל רדידות לכאורה של הטקסט התלמודי, שבאה במקום להתקשר, שבאה להתקשר עם הסוגיה ולהפיק ממנה את המרב. מה זה?
רדידות של הטקסט,
סליחה. סליחה, כן, כן, נכון. לקבל כל רדידות לכאורה של הטקסט התלמודי שבא במקום להתקשר עם הסוגיה ולהפיק ממנה את המרב. זאת אומרת, אני יכול לפעמים לקרוא סוגיה תלמודית ולוותר לעצמי ולהגיד שלא הבנתי, או שהטקסט הזה הוא טקסט רדוד. ראינו כאילו רמיזות של קריאות כאלה כשראינו את היינמן, כן, טקסט פרימיטיבי, קדום, אפוי למחצה, והאופן שבו, זה סוג של בחירה או של אמונה, עכשיו נראה את זה בצורה מנוסחת, בצורה מאוד חדה, שהטקסט הזה הוא טקסט שאין בו שום רדידות, אוקיי? אין בו שום, כן, ושוב, זה ממש ההנחה גם כן באיזשהו מקום על הנחת המוצא הלמדנית, נכון? כל קושייה יש לה תשובה. נכון, אין כזה דבר להישאר ב... כאילו, אם נשארתי בקושייה, כי זה כאילו הבנתי, כן? לא יכול להיות שהטקסט הזה פספס איזושהי, כאילו, שיש לו איזשהו תאים, כאילו, אזורים אפורים שהוא פספס אותם. זה לא יכול להיות, כן? וככה לוינס מנסח את זה בלשונו. להאמין בחוכמתם של החכמים, זהו השריד האחרון של האמונה שנותר. אם אנו מודים שאיננו יהודים מאמינים. אולם בטוחני שחזל היו חכמים אמיתיים, חכמים חריפים שחשבו על הכל ושהיו מסוגלים לחשוב על הכל, שהיו להם הכלים לכך, ושכבר בתקופתם היו בו נמצא כל הפרטים הדרושים כדי לחשוב על הכל. העובדה שרואתם נותרת ללא מסקנה במצב של תסיסה צרופה, היא אכן הדבר המאפיין את החשיבה התלמודית. זה אומנם דיאלקטיקה, השיטות מתהפכות, אולם זו דיאלקטיקה ללא סינתזה. זהו זה שיח שאין בו סוקרטס ולמולו אדם צעיר. רב ושמואל אינם סוקרטס, אלא שניהם ניחנו בפיקחות, בצניעות ובאירוניה של סוקרטס. תישו שנייה עם האמירות שיש כאן לדעתי כאן, כאילו גם כן אמירה מאוד חדה, קודם כל אני רוצה לשאול אם יש לכם איזושהי תגובה לתיאור הזה. כן, האמירה הזאת, אולי האמירה הכי חזקה כאן זה, להאמין בחוכמתם של החכמים, זהו השריד האחרון של האמונה שנותר. אם אנו מודים שאיננו יהודים מאמינים, זאת אומרת, ההגדרה המאוד, כן, מתחכמת או מתוחכמת של לוינס לאמונה שלו, כן, שזה תמיד דברים שסביבם הוא, כאילו, גם נראה לי מגלה רגישות מאוד מאוד גבוהה למושג האמונה, אבל גם, כאילו, דורש איזשהו, כאילו תגובה, כן, איזשהו, כאילו, זה באמת הגדרה מאוד מאוד אוקצנית, אני חושב, מצד אחד, אבל גם מאוד כנה. וגם הטענה הזאת שחזל היו, כאילו, מה אתם חושבים, כאילו, זה משהו שאתם מזדהים איתו, אתם מרגישים שאתם, כאילו, דברים מובנים אליהם, ככה אתם ניגשים לקרוא את התלמוד בלי קשר. אני רוצה את זה כי זה ימות לשתות קפה לפחות.
אחת הטענות הכי נאמרות לפחות, על התלמוד, על הרלוונטיזציה של עצו לא רלוונטי. ופה הוא מערר על זה, הוא אומר שהחכמים חריפים תחשבו על הכל, ושהיו מסוגלים לחשוב על הכל. שכבר בתקופתם נמצא כל הפרטים הדרושים. אני לא יודע מה... אני לא בטוח מה, אם אני מסכים איתו, אבל הוא, אני חושב שהוא מגרד את הנקודה הקשה.
זה נקודה הקשה בהקשר של כאילו הרלוונטיות של התלמוד, זאת אומרת, כאילו... זאת אומרת, זה כאילו הדבר...
של התלמוד אולי. זה יכול להיות להגיד, התלמוד, לתלמוד יש סמכות של עצמו בלי קשר למה שאני רואה בעיניים שלי. כן. הוא יותר ממני.
אבל איך הוא מתאר את הסמכות הזאת? קודם כל, הסמכות הזאת היא משהו שהקורא נותן לטקסט, נכון? קודם כל. וזה כאילו האקט של האמונה, נכון? האמונה היא, כן, האמונה היהודית כרגע בעיניו, לפחות כמו שהוא מתאר אותה כאן, זה האמונה בסמכותם של חכמים. סליחה, בחוכמתם של חכמים, לא בסמכותם, סליחה. וזה חשוב כאן. כן, לא, זה בסדר. אז האקט של האמונה, כן, הנגישה לטקסט היא אל התלמוד, בגישה שנותנת בו, שמאמינה בו באמונה עיוורת כמעט, נכון? זה כאילו אמונה, זה האמונה הדתית שלו. כן, ואני חושב שהוא גם אולי מנסה באמת להבהיר את העוצמה שיש בתנועה הזאת.
זה כאילו אמונה שפרדוקסלית עוד שזה אמונה בחוכמה, כאילו הרבה פעמים אמונה בחוכמה דווקא יכולות להיות כאילו מוצגות כסתירה, שנייה, להאמין בחוכמה, כאילו...
נכון, אני מסכים איתך, וכאן אני חושב שזו העקיצה השנייה שלו, ובאמת לוינס מנהל בדברים שלו הרבה פעמים, הוא בן אדם, הוא הוגה מאוד מאוד רומז, כן, הוא הרבה פעמים מנהל, כאילו, מנהל כאן כמה חזיתות, חזית אחת מול מחקר התלמוד, חזית שנייה זה מול העולם הפילוסופי, שהוא בעצמו מאבד אמון בחוכמה באיזשהו מקום, נכון? בתקופתו, כן? והתיאור הזה של האמונה בחוכמה, והוא כן, הוא בעצם מבטל כאן את, 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 את הטיעון הרליטביסטי, מה שנקרא, כן, הטיעון היחס, כאילו, לא יכול להיות ש... 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 עוד שנייה נראה כשהוא אומר את זה מפורש, אבל טיעון שמה שחזל אמרו בהכרח היה כבול בתוך כבלי הזמן שלהם, נכון? בתוך המציאות ההיסטורית שלהם, בתוך המציאות התרבותית שלהם. ולוינס אומר כאן שהאמונה שלו באמת בחכמים היא אמונה בחוכמה. כן, וכאן באמת הסוג של עמדה פילוסופית לקריאת לקריאה של התלמוד, ואומר יש איזושהי חוכמה שאפשר לנסח, חוכמה שהיא על זמנית, נכון, באיזשהו מקום, ושהיא על זמנית אבל במובן הזה שהיא נענית, היא יכולה להתאים לכל זמן שהוא, נכון, לא במובן שאולי מופשטת, יכול להיות שהיא לא בהכרח מופשטת, אבל היא, יש לה את הכוח להיות רלוונטית או נכונה או תקפה גם לגבי המציאות שבה אני כקורא נמצא עכשיו, כי היא מנסחת איזשהו משהו נצחי. והניסוח שבו הוא מתאר את זה, כן, והכוח שלה של חכמים לתת את הדבר הזה, כן, אני חושב שזה מה שנתון כאן בפסקה השנייה, כן, הוא אומר, העובדה שהוראתם נותרת ללא מסקנה במצב של תסיסה צרופה, היא אכן הדבר המאפיין את החשיבה התלמודית. זה אומנם דיאלקטיקה, השיטות מתהפכות, אולם זו דיאלקטיקה, אין לו סינתזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מצב של חוכמה שנמצאת בצורה הצרופה ביותר שלה. כן, זאת אומרת, יש איזשהו דיון שאנחנו תמיד תופסים אותו באמצע, אנחנו תמיד תופסים אותו בשלב של התעוררות, כן, ולכן הוא מסוגל להיענות גם כן, אם אני מבין זה נכון, לכן הוא מסוגל גם להיענות למה שאנחנו דורשים מהטקסט, כן, הוא מסוגל להתאים למה שאנחנו, כאילו, שוב, צריך לזכור גם כן אני אומר שוב, העובדה שתמיד לוינס ניגש לטקסט עם איזשהו נושא נתון מראש, נכון? והוא כאילו מצפה מהטקסט שייתן לו מענה ל, 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 כן, את המענה שהטקסט יכול לספק לשאלה שהוא שואל אותו. Okay? וההנחה היא שיש כאן איזשהו, תמיד איזשהו חוכמה טהורה, או חוכמה במצב הצבירה של, כאילו, של תסיסה שיכול לתת לי, כאילו, להתמזג עם הדיון שאני מנהל מול הטקסט עצמו. כן, זה מובן, כאילו, זה תיאור שיש בו איזשהו... אני חושב שזה, שוב, זה באמת אווירה שאימנה ניגשים לקרוא את הטקסט, ואני חושב שיש, כאילו, שיש כאן תיאורים מאוד מאוד יפים, קודם כל מבחינה פואטית. זאת אומרת, הם מכניסים אותך לאיזשהו, כאילו, מצב תודעתי מול הגמרא, כן? אני שם את עצמי בתוך החוכמה התוססת הזאת, כן? שהיא כל הזמן, ושוב, זה גם נראה לי בתיאורים של שושני, כן? איזשהו סוג של... חוכמה אירונית בלתי מתפשרת, כל הזמן מאתגרת את עצמה, כן? דיאלוג שבו, וזה אולי הדיאלוג שבו אפילו בניגוד לסוקרטס, יש בו שני חכמים, כן? או יש בו עשרות חכמים, שכולם שם חכמים באותה מידה, זה לא שיש מישהו שמנסה להורות איזשהו אמת לתלמיד שלו, כן? אלא יש שם איזשהו באמת ריכוז של סוקרטסים שיושבים ביחד בתוך אותו טקסט ומנהלים שיחה מתמדת. לא, כי אפלטון הוא כאילו כבר מכניס לו איזשהו רעיונות לראש, כאילו איזשהו סוג של דברים מוגמרים. כאילו לסוקרטס היה איזושהי משנה סדורה. והטענה היא שכאילו, שהוא סוקרטס עצמו היה סוג של...
צירה.
כן, סוג של צירה, סוג של, כאילו קירקגור נגיד כתב על זה, סוג של בן אדם שבא בעיקר לבטל כל יכולת להגיד איזשהו משהו סופי, יש לו איזה, שכן, המושג אירוניה כאילו, זה אולי מה שמאפיין אותו, כן? תמיד הוא נתן לך את המבט האירוני על מה שאתה אומר, כן? הוא אף פעם לא... קירקגור מתאר את זה כמישהו שקורט את כל העצים ביער, כאילו, ובמשיכה אחת מפיל את כולם, כדי שאתה תראה איזשהו משהו חדש שלא ראית, אבל הוא בעצמו כבר הלך לקרות יער אחר. כאילו, זה הסוג של מבעיר שריפות. יש כל מיני תיאורים כאלה, מאוד מאוד... יש אריסטופנס, אני חושב, כל מה שכתב מחזה על סוקרטס, אז הוא תיאר אותו כמישהו שכאילו, אבא ששלח את הבן שלו ללמוד חוכמה אצל סוקרטס, ואז הוא חזר הביתה, שרף את הבית, ולא יודע, כאילו, סוג של משהו שהוא בעיקר, כאילו, שם זה סוג, זה קומדיה, אבל כאילו, לכן באמת גם הרגו אותו, כן, כאילו, כנראה לא ידעו איך להכיל את את הדבר שהיה נראה בעינם ניהוליסטי, כן? אבל ואפלטון נותן לו כאילו איזשהו ריכוך, אבל מה זה? כן, בדיוק. אבל עכשיו, באמת כאילו, אז התסיסה המתמדת הזאת שיש בתלמוד, בעיני לוינס היא מאפשרת לנו לגשת אל התלמוד מתוך דרישה שהוא ייתן לנו מענה למה שאנחנו מחפשים, כשהדרישה הזאת, וזו מילה שהיא משמעותית גם אצל לוינס, כן, באמת, הוא משתמש במילה צורפתית שמקבילה למילה דרישה בכל מיני מקומות, אבל זה משמר על המשמעות הראשונית שהמילה דרישה כסוג של הפצרה. כן, הפצרה, תחינה, בקשה, בקשה עיקשת, כל מערך המושגים האלה נמצא בתוך הפרשנות של לוינס, בגלל שיש כאן אמונה מאוד מאוד חזקה בחוכמתם של חכמים, אז התפיסה היא לא של לוינס דורש את הטקסט, אלא שהטקסט, וזה חשוב בהקשר הזה, שהטקסט הוא מביע איזושהי דרישה כלפי הקורא בו, כן? וזה חלק מהכפילות של זאת אומרת, מכיוון שאני יודע שאתה, כן, יש בטקסט הזה איזשהו חוכמה, כן, אז הטקסט דורש ממני, כן, הוא דורש ממני כל הזמן לפרש אותו ולהציע לו פרשנות, כאילו שתנסה להגיע לרמה, כאילו, תנסה להגיע לרמה שהטקסט נתון בה, כן, זאת אומרת, מה זה? מה זה?
איזו מילה?
איזו מילה, מה? לא, אני לא יודע איך קוראים, אני יכול, אני לא מבין בצרפתית, לא מבין צרפתית, אבל ככה אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה את ה... כאילו, התרגום לעברית מתרגם את זה למילה דרישה, כן? הכתוב אומר דרשני, יש איזה מקום שלוינס אומר את זה בצרפתית, כן, ככה כאילו ויגודה אומר. לוינס אומר את זה בצרפתית, וכאילו התרגום לעברית מקליש את ה... כוח של המילה, כי זה כאילו ישר נכנס למילה השגורה, כן, אבל הכתוב אומר לי דרשני, זה אולי אחד התמות המרכזיות של לוינס. נקרא עכשיו בזריזות איזשהו כאילו ניסוח של זה, הוא אומר ככה, בשום צורה אין בכוונתנו לדחות את המשמעות הדתית המנחה את קריאת המאמין התם או את המיסטיקן, ואף לא את הקריאה התיאולוגית. עם זאת אנו סוברים שאפשר לבטא משמעות זו בשפה פילוסופית, ולא עוד אלא שהיא עצמה מתייחסת לסוגיות פילוסופיות. מחשבת חז"ל יונקת ממחשבה שורשית דייר לספק גם מדרישות הפילוסופיה, והמשמעות הרציונלית הזאת היא מושא חקירתנו. הניסוחים המתומצתים שבתלמוד, הדימויים והרמיזות ואותם קריצות עין, כולם אפיקי ביטוי של התלמוד, והם לא יוכלו למצות את משמעותם אם הגישה אליהם לא תהיה מושתתת על בעיות ועל מצבי קיום ממשיים, בלי לחשוש לאנכרוניזמים לכאורה שבקריאה מעין זו. מלאי לזזהו את הגישה ההיסטורית הסוברים שהתרמת המשמעות ההתנסות בידי זיק המחשבה גאונית היא בגדר בל יעבור. לדידם, ישנה מילים שאי אפשר לבטן קודם שהגיע זמנם. ולא זו בלבד, אלא שישנן אף מחשבות שאי אפשר לחושבן קודם שיבשיל זמנם. אנחנו מצדנו מניחים שהחשיבה הגאונית היא חשיבה שבה חשבו על הכל. אפילו על החברה התעשייתית ועל הטכנוקרטיה המודרנית. כשנקודת המוצא היא עובדות ובעיות ממשיות, הניסוחים והדימויים הללו שדרכם החכמים משוחחים אלו עם אלו מעבר להמון העם, מתגלים כמדויקים יותר, מחושבים יותר ובעלי תעוזה רבה יותר מכפי שנראה במבט ראשון. והם מגלים לקורא לפחות חלק מן החשיבה הגלומה בהם. לולא כן הייתה היהדות אשר ניסוחים ודימויים אלו הם מרכיב מרכזי בה מצטמצמת לפולקלור של ההיסטוריה היהודית או למעשיות שלה, ולא הייתה לה הצדקה להיסטוריה עצמאית ואף לא רואיה להמשך. גם המניעים לדברי חז"ל היו נסיבות, משברים ומחלקות שנשכחו זה מכבר ואיבדו מחשיבותם, הרי הם קובעים דפוסי חשיבה וקטגוריות השייכים לממד המוחלט של המחשבה. אני חושב שגם בטקסט הזה אפשר להרגיש קודם כל את התנועה הכפולה הזאת, נכון? לוינס מעניק משהו בטקסט שהוא קורא אותו, נכון? הוא אומר, אני מעניק לך בעצם את האמונה שלי, כשאני אומר שאני לא מוכן לקבל, כאילו, שוב, לא מוכן לקבל שום רדידות, שום טענה של רדידות לגבי הטקסט, שום טענה של מצומצמות לגביו, כן? הטקסט הזה הוא בעיניי לא מצומצם, כן? הוא יכול להתאים, אבל לוינס לוקח את זה כאילו באמת באיזשהו מקום למשהו שכמעט נשמע פרודי, כן? הוא אומר, חז"ל חשבו גם על החשיבה, גם על התקופה התעשייתית, כן? על המצב התעשייתי של האדם, כן? והוא אומר את זה ומתכוון לזה ברצינות, כן, כאילו, אפשר לראות את זה באמת בחלק מהקריאות התלמודיות, כן, הוא אומר, כאילו, שוב, הוא מעניק את זה לטקסט, הוא אומר, המורה, כשהוא אומר את המשפט הזה, חשב על החברה התעשייתית, כאילו, הוא מסוגל להגיד את המשפט הזה ממש, כאילו, לא, כאילו, הוא לא חשב משהו שיכול להתאים לחשיבה התעשייתית, אלא כאילו, אלא למהפכה התעשייתית, אלא הוא אומר, וזה בדיוק האקט של האמונה, כן, הוא אומר, אני יכול לקרוא את הטקסט הזה מתוך האמירה שהוא באמת חשב על המצב שבו אני נמצא, כן, כאילו, נתינת האמון הזאת, אני חושב, היא באמת, כאילו, התנועה השנייה שלה, היא תנועה שהטקסט, כאילו, דורש מהקורא בו, כן, הוא אומר, החוכמה, אני חושב, כאילו, היא גורמת לטקסט לחשוף את החוכמה שבו, כן? כן, זאת אומרת, בסופו של דבר אני, כאילו, ברגע, אם אני נותן לטקסט, אם אני אומר שחזל מסוגלים לדבר אליי במקום שבו אני נמצא ממש בפועל, אני חושב, האמירה הזאת היא מסוגלת להביא את חזל, כן, שוב, אנחנו בוא נגיד ככה, אפשר להשוות את זה נגדים הקריאה הלכתית, נכון? אני קורא טקסט בעיניים הלכתיות, אני אומר, הטקסט הזה יש לו איזשהו משמעות, כן, הוא רוצה ללמד אותי משהו קונקרטי על החיים שלי, נכון? הוא רלוונטי לחיים שלי ברמה של הפרקטיקה, נכון? אני יכול עכשיו ללכת ולעשות מעשה על פיו. נכון, נתינת האמון הזאת, אין כמעט נתינת אמון עד כדי כך גבוהה בטקסטים שאנחנו קוראים, נכון? זה איזשהו מכוונות הלכתית, מכוונות הלכתית כלפי הטקסט, אומרת, כאילו, הטקסט הזה מצווה עליי חוק, כן? מצווה עליי איך לנהוג. עכשיו, בתור קורא הלכתי, אז אני אומר, אכן, באמת אני מצוי תחת האמונה שהטקסט, שיש איזשהו מצוות שניתנו לי על ידי הקדוש ברוך הוא, והטקסט הזה מלמד אותי איך לקיים אותם. וזה מעמיד אותי באמת בעמדה שאני קורא את הגמרא כמשהו שמלמד אותי איך לפעול. עכשיו, לוינס אין לו את העמדה ההלכתית הזאת, אבל באיזשהו מקום הוא מנסח כאן עמדה מקבילה, אני חושב. זאת אומרת, הוא אומר, אז איך אני אעשה את זה? אני בעצם אומר, הטקסט הזה הוא מדבר אליי במצב הקונקרטי שלי עכשיו, לא כמו שאני קורא, אפילו לא כמו שאני קורא ספר פילוסופיה באיזשהו מקום, נכון? כאילו, או אולי כאילו גם פילוסופיה אני יכול לקרוא ככה, כן, אבל החשיבה, האמירה היא שהטקסט הזה יכול לפנות אליי, אל החיים הממשיים שלי, כן, לא כשאני מסגיר אותם בתוך תחום ההלכה, כי אני לא מחויב, לוינס לא בהכרח היה מחויב, או בתקופות מסוימות שלו בחיים לפחות, הוא לא היה מחויב להלכה. אבל הוא אומר, התנועה ההלכתית קיימת גם כן בקריאה של לוינס, זה כאילו, אני חושב, באיזשהו מקום זה הניסוח שהוא מנסח כאן, זאת אומרת, בגלל שאני יכול להגיד, הטקסט הזה נתן לי הוראה לא על איזשהו, לא על איזשהו טענה מופשטת כללית לגבי העולם. הוא התייחס ורצה להגיד לי משהו לגבי הסיטואציה הספציפית שבה אני נמצא עכשיו, והוא באמת חשב עליה ונתן לי הוראה לגביה. כן, אז הדבר הזה זה סוג מסוים של מחויבות הלכתית לטקסט, כן, של אמונה, ולכן אני חושב זה גם באמת מקביל לאמונה הדתית של האמונה הדתית והניסוח של האמונה באלוקים נותן התורה, אז הוא אומר, באיזשהו מקום הוא מנסח כאן איזשהו טיעון דומה לגבי חוכמתם של חכמים בתלמוד. והדבר הזה הופך את הטקסט באמת לטקסט שמסוגל לדרוש, כן, תראו, שוב, כמו שבן אדם עומד ומצווה אותך במקום הקונקרטי שבו אתה מצוי, נכון? זה רמת הדרישה הכי גבוהה שאפשר, שמישהו יכול לדרוש ממך, נכון? אומר, בדבר הזה והזה תעשה כך וכך, כן? לא דווקא תעשה, אבל הפנייה של הטקסט במובן הזה היא פנייה מאוד אישית וישירה אל הבן אדם, נכון? ולכן האמונה הזאת היא מייצרת תנועה כפולה. כאילו, מצד אחד אומר, אני מאמין שהטקסט הזה דיבר אליי במצב שבו אני נתון. ובגלל זה, באמת הטקסט מדבר אליי במצב שבו אני נתון, והוא גורם לי, והוא דורש ממני איזושהי התייחסות ספציפית וקונקרטית, שאי אפשר כאילו להתחמק ממנו בסופו של דבר. זה מה שאני חושב, הניסוח של לוינס, כאילו, הוא מנסח באיזשהו, כאילו, דרך המושג של החוכמה הפילוסופית, הוא מנסח קריאה פילוסופית של התלמוד שהיא דומה במובנים מסוימים לקריאה, כאילו היא יכולה לתקשר עם הקריאה המסורתית, כן? היא יכולה כאילו להגיד שיש בה איזשהו את אותו, שהוא מנסה לתפוס איזשהו חוכמה באמת שמצויה בפנייה המחויבת אל התלמוד, כן, בפנייה של, 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 של ההבנה של התלמוד כספר של חוקים, שהחוקים הם שוב רלוונטיים לחיים היומיומיים שלי. זאת אומרת, באותו משקל, החוכמה של התלמוד היא חוכמה שחשבה על המקום, על, על, על המציאות שבה אני נתון עכשיו, במובן הכי פשוט של זה. אז זה אני חושב, כאילו, בתמצית, כאילו, המתודולוגיה של לוינס. עוד שנייה אני אתן לזה אולי עוד קצת ננסה לתת לזה עוד קצת, כאילו, המשגות. אבל אם יש לכם, קודם כל, תגיבו לדבר הזה, שאלות, הבנה, חוסר הבנה, התלהבות, חוסר התלהבות, כאילו, אתם עושים את זה. זה משהו שאתם מרגישים באיזשהו רמה שכאילו מזמין אתכם לראות איך הוא פועל, או שזה, או כאילו, זה שטר די גבוה, בוא נגיד, של לוינס, כאילו מעמיד כאן, כאילו הוא אומר, צריך לפרוע אותו. וזו שאלה שלא חייב להיות שיש לה תשובה כאילו חד משמעית, אבל יכול להיות שהוא מצליח וזה יכול להיות שלא, אבל ברמה אני חושב, כאילו, זה לפחות מעורר לראות איך כאילו לדעתו זה קורה. הוא בעצמו אומר שהוא כאילו עושה את זה לא בצורה הכי כאילו, כן, בכלים שיש לו, הוא אומר, הכלים שלי הם לא מדהימים, אבל בכלים שלי אני מנסה לעשות את זה.
אני מקבל את כל הזמן, אני חושב על זה, כאילו, עם כמה, איפה זה נמצא לתיר בין האדם לבין האובייקט של הטקסט, באיזה מידה זה חוכמנות נפשית מסוימת, באיזה מידה זה החוכמה של המוראים עצמם, בטענה שהמוראים עצמם היו מסוקרטס, או המוראים היו כאילו, איך זה נגזר לרצף, כמה זה יוצר את זה, כמה זה מוצא את זה. ולתוך כדי תוהה גם, כאילו, על זה קשה, אני לא מצליח, כאילו, כל כך לתוך את זה, כאילו, כל הזמן זה, אני מרגיש שזה מתחמק בזה. ותוהה, אולי זה עוקף את זה באיזשהו, כאילו, אם זה, אם זה רלוונטי בכלל
לדבר
על זה
מושגים באופן הזה. אני חושב שזה באמת אחת השאלות המרכזיות שצריך לשאול את לוינס, אני חושב, כאילו, ולכן החלק מהתגובות לקריאות התלמודיות יכולות להיות לפעמים שזה קריאה מאולצת, זה קריאה, לוינס חושב שיש כאן משהו שהוא המתודה של חזל עצמם, נכון? כאילו הוא אומר, הוא בעיניו מעתיק, אם אני מבין אותה נכון, את האופן שבו חזל ניגשו אל התנך, נכון? כאילו באיזשהו מקום חזל, נכון, יש להם אמונה, אמונה, נכון, חזל את אותה אמונה שיש לי לוינס לגבי התנאים והאמוראים, יש לחזל לגבי התנך, נכון, אם ניגשים לתנך ואומרים, טוב, עכשיו הטקסט הזה צריך להסביר לי ברמה הכי פשוטה מה אני צריך לעשות, נכון, והוא צריך לדבר אליי במקום שבו אני נמצא ולתת לי הוראה, כן, ולדרוש ממני, כן, ודרישה חמורה, כן, שאני אחרי זה חייב לציית לה. ואז המתודה שלהם הייתה מתודה דרשנית, נכון, שבעצם באו ואמרו, ניקח את הטקסט הזה ונעשה ממנו איזשהו, כאילו, אנחנו מפעילים עליו כהן אל העתותים באיזשהו מקום, כשהם לדעתנו חושפים את האמת הנצחית שתמונה בו עצמו בצורה הטובה ביותר. ויש כאן איזשהו באמת, גם כשגורים את חזל מפרשים, אני חושב שזו שאלה שצריכה לעמוד לדיון, אבל לוינס כאילו מנסה לתת כאן ניסוח, אני חושב, לקריאה החזלית את התנך, הוא אומר, אני קורא ככה את התורה. כן, ככה לדעתי צריך להבין את זה. ובאותו אופן שבו חז"ל מגלים לדעתי, ואני חושב שהם מצליחים לגלות עומקים בתוך בתוך התורה ובתוך הפסוקים, ככה גם לוינס מנסה, מצליח לעשות את אותה תנועה לגבי הטקסט התלמודי, ובאמת אני חושב שאלה שחי גם שאלה נכונה לגבי הקריאה המסורתית של התלמוד לפני, נכון? כאילו, יש איזשהו, כאילו, אני חושב שהכי קל נגיד לחשוב על זה, לחשוב על האופן שבו תוספות קוראים את הגמרא. אני חושב שזה אולי הדימוי הכי, כאילו, זה יכול להבהיר את הסיפור הזה. כאילו, יש, תוספות הם קוראים בלתי מתפשרים, נכון? זה הרבה פעמים, לפעמים זה מעצבן. כשהם קוראים אגדות זה מאוד מאוד ברור, נכון? הם לעולם לא יוותרו לטקסט, נכון? כאילו הם יקשו עליו, הם יקשו קושייה ממקום אחד על מקום אחר, בהנחה שהטקסט ידע על מה הם מדברים, אוקיי? ומייצרים מהדבר הזה איזשהו כאילו אמירה רחבה יותר וכוללת של התלמוד, נכון, לגבי הנושא הנידון. אז זה, וגם, ושוב, תמיד יש שאלה לגביהם, כאילו כמה הם כאילו באמת מפרשים, כמה הם דורשים את הטקסט, נכון? וגם אני חושב שהקריאה של לוינס במובן הזה, זה דומה לקריאה התוספתאית, ועוד שנייה נקרא אותו אומר את זה, אבל בזה שהוא קורא כל שלב ושלב, וזה גם כן חלק, זה יכול להיות מעצבן בקריאות התלמודיות לפעמים, כן? אין משפט שהוא לא מפרש, כן? זאת אומרת, אין משפט שהוא לא כאילו אומר, וזה חלק מהאמונה שהוא נותן והדרישה שהטקסט דורש ממנה. זאת אומרת, אני לא יכול לעבור שורה בטקסט שאני קורא, ולהגיד, טוב, זה בצד, זה אני מניח הצידה, כן? זה לא חלק, מהטקסט, כאילו, זה חלק שולי ממנו, זה הווה אמינא ולא מסקנה, נכון? וזה באמת משהו, זה משהו שיש הרבה פעמים, כאילו, מסבר גם את תוספות, נכון? הווה אמינא של הגמרא בעין תוספות, כמעט תמיד, ולפחות בכוח, מנסה להגיד, גם הווה אמינא היא חשבה, נכון? עד הסוף על מה שהיא אמרה, נכון? וזה נורא, נורא מסובך בטקסט שהוא דיוני, נכון? איך זה יכול להיות, כאילו? כאילו ברור, אם יש שאלה על אהבה אמינה, כנראה שהיא כאילו אולי פספסה איזה נקודה, אבל לא, בעיני תוספות אהבה אמינה היא תמיד רצינית גם כן, נכון? אין כזה דבר שאהבה אמינה היא לא רצינית, ואני חושב במובן הזה גם לוינס הוא כזה, כאילו גם אהבה אמינה מביעה איזשהו, יכול להיות שהיא מביעה עמדה שצריך לפסול אותה, אבל זה עמדה שלמה שצריך לפסול, זה עמדה כאילו שחשבה שוב על הדברים עד הסוף, כן? חשבה על איזשהו אמת נצחית שהיא כאילו מוצבת פה לדיון, וזה תמיד איזשהו וזה שוב, זה דורש איזושהי עוצמה פרשנית, וירטואוזית לפעמים, מצד אחד. מצד שני, אני חושב שבמובן הזה יש כאן אובייקט, כאילו שהוא יש כאן אובייקט במובן הזה שהוא דורש ממני, כאילו איזושהי דרישה. כן, זאת אומרת, הקריאה שלי היא לא, היא תמיד, היא מונעת ממנו, כי התפיסה שלי, של הקורא, של הפרשן הזה, שהטקסט הזה דורש ממני, כאילו, לפרש אותו. והוא משפיע על ה... והוא כאילו זה שמשפיע לי על הפרשנות, כאילו הוא זה שגורם לי, כאילו זה מין דבר כזה, אני חושב, כאילו.
יכול לעבוד בעצם לפי זה רק על התלמוד?
רק מה?
אם זה יכול לעבוד רק על התלמוד, אם זה יכול לעבוד על התלמוד?
לא יודע. זו שאלה, כאילו זה הטקסט, כאילו זה הטקסט של לוינס, אני חושב שהוא לא עושה את זה לאף טקסט אחר, כאילו. הוא טוען שגם התלמוד הוא כזה, זאת אומרת, גם ההיגיון של חז"ל היה כזה, וגם האופי שלהם טעם את זה, והכתיבה, כאילו, המרמזת שלהם, והם עצמם היו אנשים כאילו דרשניים, וכל מיני כאילו, שהוא כאילו, וההנחה היא כאן שוב, אני מזכיר את המילה סוד שרוזנברג הכניס דרך מר שושני, זאת אומרת, יש איזושהי חוכמה סודית שהיא לא מיסטיקה, אלא יש איזושהי סודיות בתוך הטקסט, כן, שהוא כאילו, הוא דורש ממך שתפצח אותה. בואו נקרא רק עוד ציטוט כאילו משם, אני חושב שהוא בואו כאילו באמת מדבר עד כמה כאילו חמורה הדרישה הזאת מהטקסט, והדרישה של הטקסט מאיתנו. הוא אומר כאילו, הוא מנסה להסביר את האופן שבו הוא כאילו, כן, הוא בודד את הסוגיה, כן, שהוא בא עודה. זאת אומרת, לנתק קטע ממסכת תלמודית, מגמרא מפרשת דברי משנה ודנה בהם, כדי לדון בעניין העולה בכנס ובמפגש, הוא דבר הרי סכנה. כן, שימו לב, לנסוח, הרי סכנה זה כאילו, זה רמת הדרמטיות שבה לוינס קורא את הטקסט, כן? כאילו, הוא נכנס לאיזשהו כאילו מחויבות מאוד מאוד חזקה, כן? שהטקסט מחייב אותו, ויש כאן באמת יראת שמיים כאילו בנוסח מסוים, כן, של לוינס. חלק מהדבר שנחפש אולי בלוינס זה כאילו, כמו שהוא נותן כאילו תרגום לאמונה, כן, כאמונה של חכמים, הוא נותן תרגומים כאילו למפגש עם אלוהים. כאן אני חושב יש כאן איזשהו סוג של יראת שמיים, שממנה הוא ניגש לקריאה, הוא אומר, יש כאן איזשהו דבר הרי סכנה, כן, אני מפרש כאן טקסט קדוש, כאילו במובן הזה. עצם המושג פסקה תלמודית אינו מסובך, גבולותיה של הפסקה לעולם אינם ודאיים. אין כל ודאות שקטעי המשנה שבכל סוגיה, הקשורים לכאורה בינם ובין עצמם, רק כתוצאה של מקריות העריכה, אינם משקפים לאמיתו של דבר לחילות המוכר ביותר. גם אם היא נראית תחילה סתומה. אין זה מן הנמנע שדיבור זה או אחר הנראה לכאורה כתחילתו של מהלך, הינו אלא המשך או מסקנה של טיעון בלתי נראה הקודם, לא בהיגיון הפנימי, הקודם לא בהיגיון הפנימי של הדף השני, חשבתי פה. כן? אז זה שוב חלק מהאמונה הזאת שהיא דורשת, כאילו באמת, אני מאמין בטקסט עד כדי כך שאני מפחד לקרוא אותו, אני מפחד לתחום אותו, אני מפחד להגדיר, והדבר הזה משאיר אותנו באמת בתוך אותה תסיסה מתמדת, כן? ושוב, הפרשנות לא מחבה את הטקסט, כן, זה חלק מהעוקץ כאילו של העין, שבהצטרפות לתוך השיח התלמודי, אני שם לנגד עיניי את אותה תסיסה מתמדת של התלמוד, ואני מאמיס על עצמי כאילו משימה שהיא גדולה, כאילו אני לעולם לא אצליח לעמוד בה באיזשהו מקום, דרישה שאני לעולם לא אצליח לעמוד בה, פרשנות, אני לעולם לא אצליח להגיע למשמעות הסופית של הטקסט, בגלל שאני עד כדי כך מאמין בו, ולכן תמיד אני אשאר בתוך האווירה התוססת הזאת, כן? זאת אומרת, הפרשנות שלי תהיה תמיד סוג של הצעה, התחלה של דיון, כאילו העמקה בתוך העמקה, כאילו זה האווירה שממנה כאילו לוינה, כאילו שמה לוינס מעמיד את עצמו, אני חושב, כשהוא קורא את ה... את ה כשהוא קורא את הגמרא. אז כאילו, שוב, אני אומר, יש כאן איזושהי תובענות כלפי הטקסט, שהופכת את הטקסט למאוד מאוד תובעני כלפיי. זה כאילו התנועה הכפולה כאן. והתובענות, אגב, התובענות היא מושג מאוד מאוד מרכזי בהגות של לוינס כפילוסוף, אוקיי? כאילו האחריות, האחריות המוסרית, אבל זה, ניכנס לזה אולי בהזדמנות אחרת. אבל כאן כאילו, באמת קשה להפריד, כאילו, אבל במישור הזה אני חושב לוינס חושב שהוא מנסח את אחד, כאילו, האמיתות של היהדות עצמה, כן? כדת תובענית, כן? דת שדורשת, דת שמבקשת, כאילו, שהיא מעמידה את הדברים בהרבה מובנים בסבר פנים חמור, כן? וזה לפעמים גם הקושי כשקוראים את לוינס, אני חושב, כאילו, הוא הוגה מאוד חמור, כן? אבל זה אולי יצא לנו עוד לדבר. עכשיו, קודם כל, אם יש לכם תגובות, תגיבו. אני מתלבט, כאילו, אפשר, יש עוד משהו אחד שמאוד מאוד חשוב לי להתעסק בו, אבל מצד שני אני גם רוצה שנקרא כאילו איזשהו דוגמה לדבר הזה. השאלה היא, א', אם יש לכם, כאילו, אם אתם, מה, א', אם יש לכם, אם אתם רוצים לבחור, כאילו, במה הייתם בוחרים, או אם אתם רוצים, כאילו, יש, כאילו, אני מנסה לעשות את זה זריז, אבל, יש, מה זה? כן, עכשיו. יש הענות כאילו שזה יימשך טיפה יותר מה... כן, זה בסדר? אני לא רוצה לגזור עם זונכם. נעשה את זה, אני אשתדל לעשות את זה בזרזות, אז כאילו קודם כל זה טקסט שאימנו ננסה כאילו שהסתבכתי עם זה, אז אני רוצה שתי דפים. וזה החצות השני. כאילו, אז שוב, אנחנו נדגים קריאה של לוינס בשורה בטקסט, כאילו, של הגמרא. אוקיי? זה שורה אחת שהוא מפרש אותה. ואני חושב שיהיה אפשר לראות כאילו גם את הדרשנות של לוינס מפעיל, וגם כאילו את כל התחכום של המתודה, כאילו את כל המרכיבים של המתודה שניסיתי לתפוס אותה כאן. זה חלק מקריאה תלמודית שנמצאת כן, מהקריאות התלמודיות הראשונות של לוינס. טוב, כן, אני אקרא את זה בזריזות וכאילו נרגיש את התנועה הזאת. עתה אני מגיע לחלק האחרון, כן, אתם רואים איפה אנחנו נמצאים? זה נמצא, הדף הראשון זה, הדף השני. עתה אני מגיע לחלק האחרון בסוגייתנו. עין לא ראתה אלוהים זולותך, ובכל זאת היינו רוצים להציץ אל אותו דבר מובטח לצדיק השלם. מהו הדבר המובטח לחכמים עצמם, ולא רק לאנשים התורמים לחוכמה ולשלמות והעקיפין? בסיאן זמותיים לתלמידי החכמים ודאגה לקיומם. כן, יש שם אמירה שאומרת שהחזונות של הנביאים, כן, לאחרית, כאילו, החזון אחרית האם של הנביאים, זה ניתן לאנשים שלמי שהשיא את בנותו לתלמידי חכם. אבל, תלמיד חכם עצמם, עין לא ראתה אלוהים זולותך. כן? עכשיו, מה זה? זאת אומרת, יש אמירה שם בסוגיה מה שהנביאים מתארים את העולם הבא, זה מה שיקבלו האנשים שהסיעו את דמותם לתלמיד חכמים, כאילו אנשים שיש להם זכות מהפריפריה. אבל תלמידי חכמים עצמם, אני לא זוכר, תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוהים זולותך. זאת אומרת, זה משהו שאף אחד לא תיאר אותו ולא היה מסוגל לתאר אותו. אז לוינס אומר, עכשיו הגמרא תביא איזשהו הסבר גם לדבר הזה שעין לא ראתה אלוהים זולותך, אז הוא אומר, עכשיו אנחנו רוצים להציץ לתוך אותו קיום עתידי שייתן לתלמידי חכמים עצמם. איזה זכר יש בעולם הבא שאין בימות המשיח? מה יין לא ראתה? אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. אוקיי, עכשיו יש כאן אמירה מאוד מאוד סתומה של רבי יהושע בן לוי, נכון? זאת אומרת, מה הייתי, התגובה הבסיסית, אני חושב, לאמירה הזאת? אני חושב, אפשר להראות, כאילו, אוקיי, יש כאן איזשהו משהו, נכון, מאוד מאוד מיוחד שניתן, נכון? אני חושב ש 99% מהקוראים, כאילו, יעברו על הדבר הזה פשוט לשורה הבאה, נכון? כאילו, אני לא יודע מה אפשר לעשות עם המשפט הזה, נכון? באמת, משפט סתום, אז כאילו, אפשר לקחת אותו לכל מיני, אבל כאן אני חושב ששוב, לוינס, כאילו, הוא לא, הוא כאילו, מבחינה מתודית, הוא לא מסוגל לעשות את זה, כן? הטקסט הזה עכשיו דורש ממנו פרשנות, והוא ינסה להציע את הפרשנות שהוא מצליח להציע. שנת בציר מפורסמת, כן? ששת ימי בראשית, זה היה שנת בציר מפורסמת, כן? יין משובח מששת ימי הבריאה. יין ישן שלא הניחו בבקבוקים, שלא בצרו אותו כלל, ונמנע ממנו להחמיץ. יין שלא נגעו בו, טהור לחלוטין, העולם הבא הוא אותו יין. נעריך נא את יפי הדימוי הזה, ועם זאת נבקש לנו את משמעותו. שוב, זו התגובה הראשונית, אני חושב, של כל קורא, נכון? כאילו, יש כאן איזשהו דימוי מאוד יפה, איזשהו משהו מאוד מיוחד, הבציר הכי משובח בתולדות הבריאה, כן? וזה היה כאילו אומר, עכשיו הצגתי את הקריאה הפשוטה, כן? עכשיו אני אנסה כאילו להוסיף את הנופח שאני יכול כאילו, שהטקסט, מה זה?
גם הקריאה הפשוטה זה מצליחה איזשהו שימת לב.
כן, היא מצליחה שימת לב.
רק עובדה אוטומטית.
כן.
יש לו פה כאילו איזה פיתול, בהתחלה אפשר לקרוא אותו באירוניה,
אז אני חושב שהאירוניה הזאת היא באמת זה תשומת הלב לזה שהוא כאילו באמת מפרש כאן משהו שאולי בלתי ניתן לפירוש. זאת אומרת, קודם כל זה מה שזה אומר, כאילו יין שנת בציר מפורסמת, כאילו טעימה, כאילו אני חושב שיש ללוינס כאילו רגישות מאוד מוגבלת לטקסט כאילו רשם, כאילו. וזה חלק מהגם באמת החוש ההומור שלו מתאפשר בעקבות זה, כן? אז הוא אומר, והרבה פעמים הוא באמת כאילו, הוא קודם כל חצי מגחיך את האמירות, כאילו, אומר, וזה חלק מה, ושוב, זה חלק מהיכולת של, מהציסה של ה, של ה, של הטקסט, כן? כאילו, הטקסט אומר לי משהו ילדותי, נכון? במובן הזה. שוב, זה כאילו, כן, וזה באמת קריאה, אני חושב, יפה של, של המשפט. רבי יהושע בן לוי פה עושה כאן איזשהו הלצה, נכון? שהייתי יכול להגיד, זה איזשהו דבר ילדותי, כן? חז"ל ישתו את היין הכי משובח, כאילו, החכמים ישתו לעתיד לבוא את היין הכי משובח שאפשר לייצר, כן? זה, כן, זה העולם הבא של, של, של חז"ל. ויש כאן משהו שהייתי יכול להגיד, טוב, נו, באמת, מה זה הדבר הזה? אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד, כאילו, יש כאן איזשהו סוג של נהנתנות חז"לית, אמירה, כאילו, משהו שמזכיר את ה-70 בתולות של, נכון, של, של, של ה, כאילו, באמת, וקודם כל, לוינס אומר, עצם הדבר הזה עצמו זה הקיצה של רבי יהושע בן לוי עוקץ אותנו, כן? כאילו, הוא אומר, הטקסט כאילו צוחק עליי, כן? הוא מביא, והצחוק הזה כאילו הוא באמת ההנאה שלי לפרשנות, כאילו, אז מה יש כאן עוד? אני חושב, בשורות מסוימות אנחנו נראה את זה עוד, אני חושב, שלוינס עושה ככה. כאילו, לפעמים חז"ל אומרים באמת דברים מופרכים בשביל כאילו לעורר את הקורא. ועכשיו קודם כל הוא מתלונן. האם מעולם לא אמרתם נואש בנסתכם להבין טקסט עתיך? כלום לא נחרדתם מריבוע הפרשנויות המפריד ביניכם ובין הכתוב? כלום לא רפו ידיכם מכפל המשמעות של כל שיח באשר הוא, גם אם הוא ישיר ומדויק, ובכל זאת מתרחק ומזדייף מיד וכבר מחייף פרשנות? ושם אין העולם הבא אלא אותה האפשרות לשוב ולמצוא את משמעותן הראשונית של המילים, שהיא גם משמעותן האחרונה. התמונה הנהדרת של יין המשתמר בענבה, בלתי נגוע מששת ימי בראשית, מבטיחה את משמעותו המקורית של הכתוב. מעבר לכל הפרשניות ומעבר לתמורות שחורלה בה ההיסטוריה, אולם מלבד זאת, תמונה זו מבטיחה הבנה של השפה האנושית כולה. היא מבשרת לוגוס חדש, אנושות אחרת. התמונה מתירה את הקשר הטרגי, מתירה כאלה משנה, כן, מתירה את הקשר הטרגי של תולדות העולם. כן, אז קודם כל ברור שלוינס לקח את הדבר הזה כאילו בתנועה כמעט פראית כאילו לכיוון אחר, נכון? הוא נתן לאיזשהו כאילו משמעות בתנועה כאילו מאוד מאוד דרמטית, אבל מה הוא אומר? כן, הוא אומר, קודם כל, איך הוא עושה את זה, שזה כאילו דבר חשוב, הוא אומר, בעצם הוא לוקח את הטקסט הזה ודורש ממנו, כאילו, נכון, הוא נמצא באיזשהו בעיה פרשנית, אז הוא דורש את הטקסט הזה כסוג של נכון, כסוג של מענה לבעיה הפרשנית שבפניה הוא ניצב, נכון? כאילו הוא אומר, טוב, מה הקושי שאני ניצב בו עכשיו? כן, כאן אני כאילו, אני אומר, זה כאילו אומר, אני מנסה להבין טקסט עתיק ואני נתון בקושי. ואז איכשהו, כאילו, הטקסט הזה עצמו נותן לי איזשהו כאילו מענה לקושי הזה שהוא נמצא בו, נכון? אתם מבינים את ה... את ה, את ה כאילו, לפחות אני מציע לקרוא את זה כאן, אני לא בטוח שזו האפשרות היחידה, אבל לדעתי כאילו אפשר לראות כאן ממש איזה סוג של כאילו כניסה לתוך המעבדה, מה זה?
80% מהדברים שצריכים פירוש להסכים באותו עניין.
מה זאת אומרת?
של בעיית הפירוש.
שמה, שוב פעם?
אני אומר, אבל באמת כשזה ככה זה יכול ליצור את... לא רק את המימרה הזאת של הביאו של בן לוי על שעסקת בשאלת הריבוי הפרשוניות. וגם כמעט עוד המון.
נכון, יכול להיות.
זה הבעיה.
יכול להיות. השאלה היא פה אם באמת, כאילו, אבל אני חושב שהתשובה של לוינס מחלץ, היא באמת, הוא באמת מחלץ אותה מהדימוי עצמו. זה מה שאני חושב. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה יכול כאילו לקרוא דימוי אחר ולהציע ממנו. אני חושב שהאופן, מה שלוינס עונה, אני חושב, הוא באמת סוג של, כאילו, הוא אומר, היין המשומר משש ימי בראשית, זה סוג של דימוי שיש לו כוח, כאילו, להנהיר לי בעיות, אוקיי? להנהיר לי את המצב שבו אני נמצא, ואני חושב שהוא אומר שהקושי הזה, כן, הוא קושי שהדימוי הזה של רבי יהושע בן לוי באמת עוזר לי להבין אותו, כן? והפרשנות היא נדלית מתוך הדימוי הזה עצמו, מתוך האמירה של רבי יהושע בן לוי עצמה, וגם הוא מחבר את זה באמת לסיפור של העולם הבא, נכון? למציאות של העולם הבא. זאת אומרת, קודם כל, מה שאני, כן, העולם הבא זה סוג של המשמעותן הראשונית והאחרונה של המילים, כן? ושוב, זה בדיוק החיבור ההיסטורי הזה של המחשבות שנחשבו תמיד מראש, נכון? כאילו, המשמעות הראשונה של המילים היא גם משמעותם האחרונה, כן? כשאני קורא את הטקסט עכשיו, אני יכול, כן, אני יכול להניח שהוא חשב על המקום שבו אני נמצא, אני חושב, זה כאן באמת אותו חיבור היסטורי, כאילו, שחושף את ה, את ה, את ה, את ה, שמצליח לחשוף איזשהו, חוכמה עתיקה שיש בטקסט, כן? והדבר הזה הוא בעיני לוינס באמת סוג של חזון אחרית הימים, נכון? כאילו אם אני הייתי באמת מצליח להגיע כאילו למשמעות הראשונה והאחרונה של המילים, כן? זה בעצם אומר שיותר לא יהיה כאילו איזשהו, כן? הרי הוא אומר, ברגע שטקסט מדבר אליי, ישר הוא נופל ומזקיק איזשהו צורך לפרשנות, נכון? כן? ישר הוא מאבד מכוחו, כאילו, אני אומר משהו, הוא מגיע אליכם, עד שהוא מגיע אליכם אתם כבר צריכים לפרש אותו, כן, כאילו, כי יש איזשהו, תמיד איזשהו פער ביני לביניכם, בין הטקסט שאני קורא לביני, וכאילו מה שהחכמים בעצם, כאילו, זה החזון אחרית הימים של החכמים, נכון, וזה באמת גם כן לוינס כאילו אומר, לכן אולי זה פונה לחכמים עצמם, מה שמעניין אותם זה להגיע למשמעות הראשונה של הכתוב, כן? להגיע כאילו לקיום הראשוני, לפענח את המשמעות הראשונית של הכתוב, וזה הטעם, כן? זה התענוג שלהם, כן? זה התענוג של החכמים. ושוב, אני חושב שיש כאן באמת פרשנות שהיא יוצאת מהטקסט, האם היא מה שרבי יהושע בן לוי התכוון? אף אחד אני חושב לא יכול לחתום על זה, וגם זה באמת טקסט שכמעט בלתי אפשרי, כאילו, דימוי שכמעט בלתי אפשרי להבין אותו, אבל לוינס, דרך הדימוי הזה אני חושב חושף איזשהו, כאילו הוא חושף במובנים מסוימים את המהות של הדימוי, הוא מצליח לגעת באיזשהו פן מהמהות של הדימוי ולהדגים אותו דרך שאלת ההבנה, כן, שאלת הפרשנות. נקרא עוד פסקה, כן? והנה צירוף מקרים מפליא, ערכן המספרי של שלוש האותיות של המילה יין שווה ל-70, בדיוק ערכן המספרי של שלוש האותיות של המילה סוד. הפרשנים שמים לב לדבר, ואולם בסמליות התלמודית, הסוד מייצג את הרובד האחרון של הכתוב, הרובד שמאפילים אליו לאחר הפשט, הרמז והדרש. והנה מתברר שהסוד האמיתי מצוי בפשטות הקמאית, הקודמת לפשט. אלא שהמשמעות הקמאית ופשטותה הבלתי נגועה נמסרת רק בעולם הבא, לאחר שיסתיים מהלך ההיסטוריה כולה. יש אפוא צורך בזמן ובהיסטוריה. המשמעות הקמאית העתיקה יותר מן הפשט היא העתיד. יש לעבור דרך הפרשנות כדי להגיע אל מעבר לפרשנות. הגימטריות ודאי אינן מוכיחות דבר, ושם אינן אלא מוסכמה סגנונית של התלמוד שהמלמודים נוקטים להעלאת המובן והמושכל. מתוך שהיא מדהימה את הבורגני המוקסן החפיפה המספרית, כן? יותר מכפי שיש להתחקות על ההקשרים המספרים, יש תמיד להתחקות על ההקשר ההגיוני. זהו כלל ברזל שביסוד פרשנותו של ספרות חז"ל. במקרה הזה תמונת יין הבריאה הראשון, המשומר כפי שהוא בענבה, משכנעת לא פחות מן הגימטריה המשעשעת אותם. זאת אומרת, הוא אומר, וכאן אני חושב הוא חוזר כאילו לקריאה הפשוטה, הגימטריה, ויש כאן גם כן אירוניה של גמרי, הגימטריה של הפרפראות של הגימטריה והדימוי הספרותי, שניהם באיזשהו מקום עם הסתרה של הסוד, כן, של היין המשומר בתוך, בתוך, בתוך הטקסט הזה, כן, שניהם, כאילו הייתי יכול, גם אם הייתי מסתפק בדימוי, הייתי נעצר באותו מקום ש, שבו אני מסתפק בגימטריה, כן, זה אותו דבר, כן, הזיהוי המספרי של יין וסוד וה, והדימוי היפה הזה של איזשהו יין משומר. הוא אומר, אני צריך, כאילו, הפרשנות שלי דורשת ממני להיכנס ולנסות להסביר את הדבר הזה. ושוב, כאילו, מייצר כאן איזשהו מין אמירה ספואטית. כאילו, הדימוי הזה עצמו הוא בעצם אומר לי שיש איזושהי פשטות קמאית, כן, שהיא אותו יין, כן, אותו סוד שנמצא בתוך הטקסט שאני מפרש, כן, וכאילו כל קריאה תלמודית היא סוג של שחיתה מהעין הזה, כאילו, באיזשהו מקום. כן? הוא אומר, כאילו, החיבור הזה של, שההנחה היא שוב, שחזל בדיבורים שלהם ידעו את העתיד, נכון? כאילו, זה מה שהוא אומר, הפרשנות, האמת היא מה שהתגלה לעתיד לבוא, נכון? ולכן כשחזל מדברים, הם חושבים כל הזמן על העתיד לבוא הזה, והדיבורים שלהם הם תמיד כאילו במובן הזה רלוונטיים כל הזמן, כן? כי הם מכילים איזשהו עתידנות אינהרנטית בגלל שהם חוכמה שהם מנסים לשמר אותה, כן? כאילו ניסיון לגעת בחוכמה הנצחית הזאת, כן? שזה כאילו הדבר המבוקש של החכמים. ולכן כאילו שוב, הפרשנות כל הזמן כאילו יכולה לנצל את הזמן שעבר בשביל לחלץ משמעות כאילו קודמת יותר של הטקסט, כן? זאת אומרת, הזמן שעבר עליי מהרגע של כתיבת הטקסט עד עכשיו, כן, עוזר לי בעצם לחזור כאילו יותר אחורה, כן, לחזור יותר כאילו למשמעות היותר ראשונית כאילו, כן, זה פחות או יותר, אני מתקרב יותר לעתיד לבוא, זה איזשהו סוג של 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 פרדוקסליות שממנה לוינס ניגש לקרוא כל מימר חזלית, אני חושב. אני מקווה שיש כאן, שזה דברים כאילו שהם באמת לפעמים קצת קשים ולפעמים קשים מדי. אני חושב שאפשר כאילו לחוש במשהו כאילו באופן שבו לוינס כאילו ניגש לקרוא את הטקסטים, וגם כאילו שאני חושב שלוינס מצליח לתת איזשהו טעם, כאילו טעם מסוים מהמימרה של רבי ישעיהו בן לוי, וטעם מסוים מאותו כאילו יין משומר, כאילו איך הוא בדיוק טועם, כן, מה איזה איכות הוא מביא איתו, תגובות, שאלות, זה לא מובן בכלל. כן, אני מקווה ש
חושב שהוא עדיין מסבר את המסתוריות, הוא מצליח להסיר אותה, הוא לא אומר יין משומר זה מסע לכך וכך, וזה בעצם מה שיש לו.
כן, זה מה שאני חושב שהוא כאילו באמת חשוב מהבחינה הזאת, רציתי להביא קטע מגדמר, מי שמכיר אותו, כאילו, שהבאתי אותו, הוא לא נקרא אותו, שהוא מדבר על מיזוג אופקים. כן, אני ניגש לטקסט עם העולם שלי, הטקסט יש לו את העולם שלו, ובאיזשהו מקום אנחנו נפגשים, כן, זה כאילו פחות או יותר התיאור של גדמר. ולוינס, מה שהוא עושה, אני חושב, הוא כאילו אומר, הטקסט הזה הוא בלתי, הוא כאילו התנועה של הדרישה אומרת שיש את המפגש הזה, אבל בלי שום אלמנט של מיזוג. כן, כן. אין כאן מיזוג אופקים, יש כאן איזושהי התנגשות בין האופקים, או איזושהי כאילו תנועה בין האופקים שלנו, שמייצרת, באמת, אני חושב, משמרת את התנועתיות ואת התסיסה של הטקסט. כאילו. הוא מציע כאן איזושהי פרשנות, איזשהו דבר שהטקסט רומז אליו. כן? וכאילו הדבר המעניין הוא באמת כאילו שרשרת ההבנה של חז"ל, פשט רמז דרש וסוד, כן, כאילו, לוקחים אותנו כל הזמן כאילו, כאילו המובן ביותר זה כאילו הדבר הגרוע. כאילו, אם אני נוגע באיזשהו, אם הטקסט הופך בשבילי לסוג של רמז, אז התקדמתי. אם הטקסט הופך בשבילי לסוג של דרש, התקדמתי. אם הטקסט הופך בשבילי לסוג של סוד, אז כאילו הגעתי למבוקש, כן? ולכן, ולשם כאילו לוינס מנסה להגיע, אני חושב, הוא עושה את זה גם כן, והוא אומר, הסוד הזה זה בדיוק מה שהופך גם את הטקסט, כאילו, הוא מייצר לו איזשהו, כאילו, יכולת להיות על זמני, כן? ועל זמניות הזאת, כאילו, מחזירה אותנו באופן מסוים לפשט, כאילו, לתואר שאנחנו מרגישים ברמה של הפשט. מה זה? כן, זה כאילו,
מה זה?
אז אני חושב כאן, כאילו, אפשר להיכנס כאן למושגים כאילו, פילוסופיים של לוינס, אבל אני חושב שהלפני הפשט של לוינס זה הדרישה. כן? זה כאילו, עצם הדרישה עצמה זה כאילו, אולי כאילו, הדבר המרכזי שכל הזמן נשאר. כן? כאילו, הטקסט דורש ממני, הוא מטיל עליי איזושהי אחריות, איזושהי מחויבות, כאילו, וזה כל פרשנות שלי היא סוג של הענות למחויבות הזאת, כן? הבנתי את הטקסט פעם אחת, אז נהניתי לו כאילו בצורה מסוימת, כן? וכאילו, ונתתי לו איזשהו כאילו, ונתתי לו איזשהו משמעות. אבל לפני המשמעות הזאת יש את הדרישה של הטקסט ממני, כן? זה כאילו, אני חושב, לפני כאילו, אני אומר לה, כאילו, זה יכול להיות, כאילו, זה נשמע, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד פשוט, כאילו, אני כאילו, כשאני פונה אליכם ומדבר אליכם, אני מנסה להעביר לכם איזשהו משמעות, נכון? זה כאילו רובד אחד של הדיבור שלי. מאחורי הרובד של הדיבור הזה, לפני הרובד של הדיבור הזה, אני כאילו פונה אליכם באיזשהו סוג של דרישה, איזשהו סוג של בקשה, כן? אני כאילו, אני רוצה שתבינו אותי כי, כן? כי אנחנו שותפים ביחד באיזשהו כאילו עולם מסוים, כי אנחנו, כי אני דורש מכם איזשהו הענות כלפיי, כן? וכאילו הרובד הזה של הדרישה, של הטקסט היא כאילו הרובד המוקדם, הקודם לפרשנות שאתם תיתנו, כן? הפרשנות היא תמיד הענות למשהו שהטקסט כאילו דורש עוד לפני המסר שהוא מוסר, כן? זה מובן באיזושהי רמה? אני מקווה שכאילו... כאילו, האופן שבו המתודה של לוינס היא כאילו סוג של ניסיון לייצר את היכולת לגשת אל התלמוד ככה, כן, אני חושב, כן, כטקסט שהוא תמיד רלוונטי, אי אפשר לנוח עד שהוא נותן כאילו תשובה למה שאני דורש ממנו, והתשובה הזו היא תמיד סוג של הענות. זה כאילו בהדגמה כאילו, אני חושב ששוב, האופן שבו לוינס אומר, יש לי את השורה הזאת של רבי יהושע בן לוי, אני קורא אותה קודם כל, אני שומע, כאילו היא מהדהדת אצלי איזושהי הבנה מסוימת, אבל אני כאילו לא נשאר בהבנה הזאת, כאילו הילדותי, את הרדודה המצחיקה כמעט שהתלמוד הרבה פעמים, שהתלמוד הרבה פעמים נראה כאילו זה המישור שבו הוא מתקיים. אני אומר, כאילו, ואני ניגש אל הטקסט הזה ומפגיש אותו עם מה שאני דורש ממנו ומייצר הבנה שהיא בעצם, אני חושב שהיא כן מונעת בסופו של דבר מכמה שכתוב בטקסט עצמו, היא לא לחלוטין מנותקת, כאילו. אלא היא מצליחה לחלץ את היין המשומר הזה, הוא סוג של משהו שדורש ממני, שפונה אליי עם איזשהו דימוי שעורר אותי להבין את כאילו שמייצר אצלי איזשהו הבנה לגבי מה שאני מנסה להבין. אוקיי? זה כאילו באופן כללי, אני חושב, התנועה המתודית של לוינס, ונראה כאילו, אני חושב שזה מייצר דברים יפים, כאילו, לפעמים, אני לפחות, כאילו, מאוד מאוד נהנה לקרוא את הקריאות התלמודיות, ואתם, נראה אם אתם תהיו, כאילו, אם תהיו שותפים להנאה. אני חושב שגם בטקסט עצמו יש, כאילו, גם בטקסט הזה שקראנו, אני חושב שיש משהו מאוד מענה באופן הכתיבה, אני חושב, כאילו, ברק המחשבה, בכתיבה גם של לוינס שהיא בעצמה מרמזת, כן, שכאילו יש בה משהו, אני חושב, יש בה משהו פואטי, כאילו, קצת שירי, אני חושב, כאילו, בכתיבה שלו, ובגלל זה, וזה חלק מאותה, כאילו, תנועה של דרישה, של פנייה שהיא כאילו מעוררת לאיזה סוג של הענות. מה זה? צריך להאמין בחוכמתו, גם כן. הוא היה בחור חכם בסך הכל, אבל... אז עכשיו נוסיף כאילו עוד איזושהי הערה שאולי קצת הוריד אותנו יותר לקרקע, ואני חושב שהיא אחד הדברים החשובים, וזה וגודה עומד עליו בהקדמה, זה העובדה שלוינס טוען שהתלמוד הוא הניסוח האוניברסלי של... כן, התלמוד הוא ספר אוניברסלי, כן, אני חושב שזה... מה זה? כן. עכשיו אני אקרא שני ציטוטים שבהם לוינס מנסח את זה, אני רוצה לנסח על זה כאילו דיון קצר ובזה נחתום. הוא אומר, בכל מקרה, כן, בכל מקרה כך, באופן מחשבתי אוניברסלי ראוי לקרוא את התלמוד. מורי ורבי, שזה שושני, היה אומר שהתנ"ך אומנם ייחודי לעם ישראל, אולם התלמוד מבטא את מחשבתו של העם כפי שהיא מתפרשת במישור האוניברסלי. ובניגוד גמור למה שרגילים לומר בדרך כלל. בניגוד גמור למה שרגילים לומר בדרך כלל, התלמוד מתעלה מעבר למאורעות שירו בתולדות העם, ולכל הפחות מעצים אותם לדרגת המישור האוניברסלי. אין כאן, עכשיו הציטוט הבא זה בהתייחסות לביטוי ישראל, כן, בתלמוד. אומר, אין כאן שמץ של גזענות, כמו שלימד אותי מורה נעלה. כל אימת שמוזכר ישראל בתלמוד, הכוונה לאדם. אנו רשאים כמובן להבין שמדובר בקבוצה לאומית מיוחדת שהגשימה יעד בלתי רגיל, ואולם בכך אנו מצמצמים את המשמעות הכללית של המושג התלמודי ושוכחים כי ישראל, פירושו, עם שקיבל את התורה, את החוק, וממנה האנושות, שהשיגה את מלוא אחריותה ואת מלוא מודעותה העצמית. כן, אומר, מה זה בעצם ישראל? כן, יש כאן איזושהי טענה שהיא שוב, אני חושב שהיא הכרחית בשביל לוינס כקורא פילוסופי של התלמוד. כן, אומר, וזה אני חושב דבר שהוא מאתגר, אני חושב, אותנו כקוראים, לא פילוסופים, כקוראים כאילו של התלמוד בפנים, בעינינו, כן? אז הוא אומר, כשהתלמוד אומר ישראל, כן, המשמעות של ישראל בעיני התלמוד זה אדם שקיבל על עצמו את עול החוק. כן, זה לא קשור לאיזשהו סיפור, כאילו לאיזשהו סיפור שכולנו שותפים אליו במובן של היסטוריה משותפת שלנו. כן, אומר, כל מי שמקבל את המשמעות של החוק, כן? כל מי שמקבל את המשמעות של החוק, הוא בגדר מה שהחוק הוא בגדר מה שנקרא ישראל. כן, ובעיני התלמוד זה לא חשוב, כאילו, המאורעות עצמה, כן? כאילו, הוא אומר, והטענה של לוינס, שזה התלמוד בעצמו, כן? התלמוד, ההיגיון שלו הוא היגיון אוניברסלי. הוא קורא את התורה והוא לא שם אותה בתוך הוא לא קורא אותה כסיפור שמספר את עובדות עם ישראל, אלא הוא קורא את כל התורה כולה כסוג של, את כל התורה כספר חוקים, כן? כספר שמלמד חוק, את החוק שניתן בסיני. ומהבחינה הזאת יש כאן הפשטה של, כן, של כן, הייתי יכול לקרוא את התורה כסיפור של עם ישראל, ואולי זה כאילו המשמעות הראשונית שלה, והוא אומר, החידוש של התלמוד, עצם התלמוד, כאילו המהות של התלמוד, וזה טענה שהיא מאוד מאוד דרמטית, זה לקחת את התורה ולהפוך אותה למשהו אוניברסלי. כלומר, להפוך אותה לאדם התבוני, שהאדם התבוני בעיני לוינס זה אדם שמקבל עצמו את המהות של, מקבל על עצמו את המהות של החוק, כן, מקבל על עצמו את המודעות העצמית, כאילו, כן, ואת הביקורתיות העצמית כלפי עצמי, כן, להעמיד את עצמי במבחן של החוק. וזה, כאילו, זה מה שהתלמוד מנסה לעשות, והוא, כאילו, טוען את זה בצורה מאוד מאוד נחרצת. כן, ישראל והתלמוד זה לא מי שמשתייך, כאילו, לעם היהודי, זה מי ששותף לסיפור הזה של הנאמנות לחוק. וכאילו, באופן הזה, לוינס פותח את, כאילו, זה התנועה הראשונית שפותחת את התלמוד, כאילו, באמת למישור של החוכמה האוניברסלית, כאילו, לקריאה הפילוסופית, כן? זה הכרחי בשביל הקריאה הפילוסופית, שוב, כאן, לוינס, אני חושב, הוא משוכנע גם שזה הפרשנות הנכונה לתלמוד, בעיניו, כאילו, זה לא איזשהו, כאילו, דרשנות, שוב, אולי דרשנות במובן שלא, אבל אני חושב, שוב, מה ש... כן, בדיוק. מה שתמון במילה הזאת ישראל, כן, זה בדיוק כאילו הפיצוח שלה, כן, הוא שובר אותה כאילו ומגלה את מה ש... את הרוח שנמצאת מאחוריה. הוא אומר, המילה ישראל, בעצם מה שהיא אומרת זה האדם שקיבל על עצמו את החוק. וזה המשמעות האמיתית שלה, כן, זה המשמעות הראשונית שלה, ומבחינה מהותית זה מה שהיא אומרת, גם אם כאילו אפשר לחשוב אחרת כשקוראים את זה. אני חושב שזה, בעיניי זה אולי אחד, כאילו, כאמירה ראשונית זה אחת האמירות הכי מהתגרות של לוינס והכי מעניינות, אני חושב, כאילו, או של שושני, אם תרצו, כאילו, אני חושב ששוב, כאילו, זה מחזיר אותי לדיבורים שקראנו שבוע שעבר של הרב שגר, נכון? כאילו, הרב שגר אמר כמעט את הדבר ההפוך, נכון? כך הוא הגן על התלמוד, נכון? הוא אמר, מה זה התלמוד בשבילי? זה הבית שלי כיהודי. אני לא צריך עכשיו, כאילו, יש לי ביתיות עם התלמוד, זה ההיגיון שמדבר אליי כשותפות בתוך הסיפור הזה של עם ישראל והסיפור הזה של יצירת התורה שבעל פה, ואני נמצא בתוך בסוף שרשרת הדורות הזאת, ובעיניי אני מרגיש, כאילו, אני מרגיש פה ביתיות, וזה המשמעות, כאילו, שהתלמוד, שהגמרה מספקת בשבילי. כן, וככה, כאילו, הרב שגר הציל את הגמרא, כאילו, אמר, זה היכולת שלי לגלות את הביתיות שלי, את הסיפור האנושי, את הסיפור היהודי שלי, בתוך, כאילו, אם אני רוצה הבנה שלי, שלי כיהודי, הסיפור היהודי, זה מה שנמצא בתלמוד, כן? כי זה הספר היהודי. עכשיו, לוינס מגיע לתלמוד ואומר, באמת, זה הספר היהודי, כן? ובעיניי זה המהות של היהדות, אבל הוא עושה לו קריאה שאומרת, כאילו, למה זה ככה? בגלל שזה הספר הכי אוניברסלי שלה. שהיהדות נסחה, כן? והמהות שלו היא מהות אוניברסלית, כן? בהרבה מובנים יש כאן כאילו קצת רמב"מיסטית, כן? כי אני חושב שהרמב"ם עשה אולי דברים דומים לתורה, כן? אבל אני חושב שיש כאן כאילו, בין אם אנחנו, גם אם אנחנו לא ניגשים לקרוא את התלמוד כמו לוינס, אני חושב שיש כאן אמירה שהיא חושפת איזשהו אמת, אני חושב שנמצאת בגמרא לדעתי. כאילו באיזשהו, כאילו, באנושיות של הגמרא ובחוכמה שלה יש משהו לדעתי שהוא יכול כאילו לדבר שוב לכל בן אדם באשר הוא, והוא לא מצטמצם בהכרח לסיפור היהודי, ולוינס כאילו, אני חושב, פותח את זה בצורה מאוד חזקה בדרכו. כאילו, ומעניין אותי לחשוב מה אתם חושבים על זה, כאילו, על הדרשנות הזאת למילה ישראל, כי אני חושב שיש כאן משהו מאתגר, כאילו, והוא גם באמת שונה מאוד, כאילו, זה, במובן הזה אני חושב זה החריגה הכי מרכזית של לוינס חורג, כאילו, מהקריאה כאילו, השגורה של הקורא מבפנים, והוא מציג כאן קריאה מבפנים שהיא לגמרי אחרת, כאילו, במובן הזה אולי זה כאילו, כי זה שינוי דרמטי, ולא שינוי מינורי, כאילו, להגדיר את התלמוד כספר אוניברסלי, אז אם יש לכם כאילו,
אני קצת חושב בו שזה, שהוא אומר את זה כי הוא צריך להגיד את זה. כי החשיבות בעיניו נמצאת באוניברסליות. הוא חי בגויים, והוא כל הזמן לומד חוכמות של גויים, הוא בדו-שיח איתם כל הזמן. אז זה הצעד הבא שלו לפעמים. ואני כקורא לא תמיד צריך את זה.
כן, כן, אני חושב שהוא בעיניו, הוא לא היה מסכים האמירה הזאת, כן, כן, אני חושב שהוא כאילו חושב שזה,
הוא
לא היה מסכים כאילו עם זה שזה מאמן, הוא אומר, כאילו, הוא ככה נגיד מפרש את רש"י הראשון על התורה, נכון, הוא אומר כאילו, למה התורה מספרת לנו על, כאילו, נכון, רש"י מתרעם על זה, הוא מביא את חז"ל שמתרעמים על זה שהתורה מספרת לנו את סיפור הבריאה, כן, והוא אומר, כאילו, אפשר לקרוא את רש"י הזה לגמרי אחרת. כאילו, הוא אומר, רש"י אומר, הדבר שהיה צריך להתחיל ממנו זה החוק. כן, אפשר לקרוא את רש"י הזה כמעט הפוך, ולהגיד, כאילו, הדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו זה הסיפור היהודי. אבל הוא אומר, מה שמעניין אותי, קודם כל, זה המצווה, כן? המצווה הראשונה זה מה שחשוב, כאילו, תדלגו על כל הפרפראות האלה ותגיעו למצווה, כן? וככה אני חושב שהוא באמת, כי התשובה של רש"י, אני חושב, באיזשהו מקום, הרי התשובה של רש"י יכולה להיות, כאילו, מה הוא אומר? הוא אומר, עם ישראל, כן, למה מספרינו את סיפור, למה מספרינו את סיפור בראשית? כדי להגיד שיש לקדוש ברוך הוא נכון, את הזכות לתת לנו את עם ישראל, את ארץ ישראל, כי הוא ברא את העולם, והוא נתן לנו את ארץ ישראל כמו שהוא נתן לשאר העמים את נכון, את הארצות שלהם. עכשיו, לוינס צודק שבאמירה הזאת של רש"י יש משהו מאוד אוניברסלי, נכון? כאילו אם קוראים את רש"י הזה מאוד ברצינות, אז כאילו אז זה ממקם את עם ישראל כסוג של, נכון? הוא קודם כל זה ממקם את הבעלות של עם ישראל על ארץ ישראל כבעלות של כל העמים, נכון? כחלק ורש"י שם באמת פונה לאיזושהי פרשנות שמכניסה את כל הגויים לתוך הסיפור, נכון? של התורה, נכון? באיזשהו מקום בפרשנות, כאילו, כאילו הפרשנות שלו לבראשית, ואפשר גם להגיד שזה כאילו באיזשהו מקום העובדה שהתורה מתחילה מבראשית, זה חלק מהסיפור, נכון? כאילו. התורה היא לא הסיפור של עם ישראל, היא הסיפור של, כאילו, במובן הזה, כאילו, החוק כאילו הופך כאן להיות משהו שהוא, כאילו, שוב, זה קריאה שהיא קצת, מצד אחד היא מהפכת את רש"י, אני חושב, מצד שני היא גם, היא תופסת עם דברים מאוד מאוד חזקים שנמצאים בפרשנות שלה, כאילו, ובתשובה, בסוג התשובה הזאת שרש"י אומר. ושוב, בעיני לוינס כאילו זה העצמה, הוא אומר, יכול להיות שזה לא מה שהטקסט התכוון אליו, הוא אומר, זה העצמה של הטקסט, כן? כאילו, אני אומר, הטקסט הזה, הייתי יכול לקרוא אותו כסיפור יהודי, אבל למה לי, בעצם? כאילו. זאת אומרת, אני מעצים אותו בזה שאני אומר שהוא אוניברסלי. כן, אני אומר, עכשיו החוכמה שלו הופכת להיות חוכמה הרבה יותר כאילו חזקה. הוא אומר, זה התנועה שבעיניו זה התנועה שהתלמוד עושה לתורה, הוא מעצים את החוכמה שלה, כן? הוא אומר, אני לא אשאיר אותך, כאילו אני לא אשאיר את החוכמה התנכית כאילו בתוך הסיפור היהודי, אלא אני אעצים אותה והפוך אותה כן, דרך המודעות של התלמוד, דרך האינטלקטואליות שלו, כן, החוכמה שבו הוא הופך את התורה לסוג של משהו שהוא קשור לכל מי שנאמן לסיפור הזה של לסיפור של כל מי שנאמן לחוק, כן, כל מי שנאמן לציווי.
אני פעם בקשר הזה גם בדרך בינו לבין הרב שגר הזכיר את הסיפור שמספרים שכזה שגר אמרו שהוא עובר לישיבה שאתה למה? זאת אומרת לא כי ההלכה לא אנושית אמרו שתקבל את ההלכה כ...
אני לא זוכר מה הניסוח
כן, אם תקבל את ההלכה או ברגע שקיבלת את ההלכה היא תסכים נפש לאנושיות אבל אולי בהקשר הזה זה יכול איכשהו, אני אומר, מבחינתי זה דרך שלי להגיד קצת כמו שרבינס אומר. כאילו, יש שלב שבו התרבות, כאילו, תרבות מסוימת היא נהיה שקופה, והיא מדברת על האדם והעולם באופן מאוד אוניברסלי. כאילו, זה התוכן של התרבות. עכשיו, כשבוחן את זה ביחס לתרבות אחרות, זה תרבות ספציפית עם... אבל אני גם באמת כאילו תוהה על הרגע שזה קיבלת את זה, או הרגע שזה נהיה שקוף, אולי באמת גם בדיוק כסוג של הפרשנות של לוינס, שזה כאילו הפרשנות הרדודה או הפרקטית שכאילו היא פרשנות שכאילו לא שקופה, היא פרשנות ש...
כן, שחוסמת את ה... כאילו שעוצרת כאילו במשמעות של, של זה לתוך סיפור ספציפי. אני מאוד מסכים, אני מסכים עם האמירה שאתה אומר, כאילו שלא חייבים לקחת את הפרשנות של לוינס בשביל להסתכל את התנועה הזאת. זאת אומרת, יש כאן כאילו, אם אנחנו נצמיד את הכל הזה, שכאילו כל פעם אנחנו קוראים תלמוד אפשר, כאילו אחרי שאנחנו מבינים אותו בפנים, אנחנו כאילו, אני חושב שיש כאן באמת סוג של העצמה. כן, כאילו העובדה שהוא מלמד אותנו סוג של אנושיות, כן, סוג של דרך חיים שהיא כאילו מעבר ל... קיום לקיום היהודי דווקא, אלא היא באמת חושפת איזשהו מהות שוב, ראשונית, עמוקה, פשוטה, שהיא לפני הפשט, כאילו שהפשט הוא כאילו עוצר באמת במילה ישראל. כן, ואומר, הדרישה של המילה ישראל, כאילו שוב, מה שהיא דורשת זה מעבר לישראל, כן, היא אומרת כאילו, מכל בן אדם את הנאמנות לחוק, כן, המשמעות, אני חושב שזה באמת כאילו, והדבר הזה, אני חושב, גם לקריאות שלנו את הגמרא יכול, כאילו זה יכול להשתלב, כן? לנסות לקרוא את הספר הזה, כאילו את הגמרא, כמשהו שהוא יכול להיות מועצם עד לרמה של האוניברסלי, כן? ושיש משהו באמת שהוא, יש במה שהטקסט הזה מבשר, יש איזושהי בשורה אוניברסלית לכל מי שמוכן לקחת חלק בדרישה שהוא דורש, כן? משהו כזה. היה לי משהו אחרון שרציתי לומר, אני לא זו, נראה אם אני אזכר. כאילו, עם הדברים האלה אנחנו ניגש לקרוא כאילו בפועל את הקריאות התלמודיות ולראות כאילו, ואני מקווה ש... אני אשלח לכם הערב בעזרת השם את זה, כדי שיהיה זמן לקרוא את זה. ושוב, תנסו גם ליהנות מזה, אני חושב שאפשר ליהנות מהקריאות, כאילו, אני חושב שיש משהו יצירתי מאוד מאוד חזק כאילו. שהוא לפעמים מרתיע כפרשנות, כאילו כשזה מוצא לך כפרשנות זה יכול להרתיע, אבל גם אני מקווה שמה שדיברנו היום יעזור כאילו להבין ולחשוף את האופן שבו לוינס כאילו מפרש, יש כאן איזשהו מתודה שנמצאת מאחורי הדברים. זהו, אז נסיים בזה. זהו, הדבר האחרון שרציתי להגיד, ואני אגיד זה בן כערה, כאילו השאלה אם האוניברסליות הזאת היא מעקרת את המשמעות של הטקסט כטקסט דתי, נכון? אז זו שאלה שאני מנסה לענות עליה באיזשהו שלב, כן? זאת אומרת, האם אני אומר שזה אוניברסלי, פילוסופי, חוכמתי וכו' וכו', אז מה נשאר מהעובדה שכן, חלק מהטקסט, חלק מהמהות של הגמרא כבית, של הגמרא כחלק מהסיפור היהודי, זה הופך את זה ל... כן, רב שגר גם אומר את זה, נכון? זה הקול של אלוהים מדבר אליי דרך הסיפור הזה, נכון? היכולת כאילו לקבל את זה כטקסט דתי שיש בו קדושה, בעיני הרב שגר מתחברת ישירות לעובדה שזה הסיפור שלי כיהודי. והשאלה אם כשלוקחים את הגמרא והופכים אותה למשהו אוניברסלי, אם זה לא, כאילו, אם זה לא מאבד בדרך באמת את המשמעות הדתית של הגמרא, כן, את העובדה שהיא חלק מציווי של אלוקים בני המאמין שקורא אותה. כן, הקורא המאמין יקרא עוד הקציבי של אלוקים, השאלה אם אצל לוינס הוא נשאר, ובאיזה אופן זה נשאר, וזה חלק מהאתגר. אני חושב שלוינס, ראינו קצת שהוא כבר, שהוא מנסה לתת לזה תשובה. כן, עם מיטם של, כאילו, בכל המקומות מנסה לתת לזה תשובה, ש, ואנחנו גם כן ננסה שוב, זה, שוב, כאילו, זה לא, ודאי זה לא מחזיר את זה לעמדה הדתית הרגילה. אבל זה גם חלק ממה שמסקרן באופן שבו לוינס קורא את התלמוד, ועכשיו באמת סיימנו.